עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר לכולם, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, מי שאחראית על השידור היא תמר שלומוביץ' ועל הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון ומיכל קדוש. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103 ואנחנו גם מזמינות אתכם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה, כן, טקסט למספר 054-70-103-70. נחזור אליכם, אייל כאן רואה את ההודעות, נחזור אליכם, וכמו שאני אומרת גם בפעמים קודמות, גם אם לא נחזור השבוע, זה ישנו, אנחנו זוכרים, אז יש סיכוי שזה יהיה בשבוע הבא או אחריו. לא אתם שמתם לב שהתחלתי ואמרתי בוקר ולא אמרתי בוקר טוב, כי אני בתוך עמוק חזק מאוד בתוך כל הפרשה והמצב והטרגדיה האיומה של ההתאבדות של אלרועי בן שבת ממש לפני שבוע בשבת שעברה. אני גם באה מהטלוויזיה ודיברתי על זה. אני רוצה לדבר אתכם על כמה דברים, ואני לא יודעת, אני לא יודעת אם יש מישהו מכם שעדיין לא שמע על זה, ובואו אני אגיד לכם למה לא שמעו על זה ומה קורה. אחד מהדברים שאומרים אנשים מסביב ואומרים ובצדק, איך זה לא דיברו על זה? מה שקרה בשבת, איך לא היה במהדורת החדשות של מוצאי שבת? איך לא דובר על זה ביום ראשון? איך זה יצא רק ביום שלישי? אפילו אולי רביעי, אני לא יודעת, מילי ששלישי. רביעי אולי אפילו. ורק אז התחילו לדבר על זה. מה? מה קרה? איך זה לא דובר? בואו אני אגיד לכם איך זה לא דובר ולמה זה לא דובר. ואני רוצה להגיד לכם מה שיש לנו כאן זה את חטא היהירות וחטא הבורות של עולם המבוגרים. אין לי שום מילה אחרת לקרוא לזה כך. אני לא יודעת עם מי הם התייעצו, אבל הם קיבלו עצות לא נכונות. למה זה לא פורסם? כי יש מיתוס שעדיין קיים, אני לא מאמינה בעידן המיתוסים היום, כשיש לנו מדע, ויש לנו רשתות, ויש לנו תחקירים, ויש לנו שנים, 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 שנים של מעקבים, יש לנו כל כך הרבה ידע, אבל אין בכלל רמה של מודעות, סביב נושא של התאבדות בכלל, והתאבדות בני נוער במיוחד. יש את המיתוס הזה שאומר, בואו לא נדבר על זה. כי אם נדבר על זה, קטינים אחרים ירצו לחכות את זה. אז תקשיבו, קודם כל זה מיתוס. זה לא נכון. לדבר על זה, זה לא לגרום לילדים אחרים לרצות לעשות את זה, הם רוצים לעשות את זה בנקו. זה אצלם בראש מזמן. זה אחד. שתיים, אם לא נדבר על זה, הם לא ידעו? היום, בעידן הרשתות, מתאבד ילד ברעננה במוצאי שבת, בשבת, אתם חושבים ששלוש שעות אחרי זה לא יודעים את זה בראש פינה? או לא יודעים את זה בדימונה? על מה מדברים פה? לא נדבר על זה, אז זה לא יהיה קיים. טיפוסי כל כך לאנשים שרוצים להחביא את הראש שלהם בתוך החול. השתקה מקשה. הדיבור על כאב עדיף. יש המון מבוגרים שחושבים שאם לא מדברים על זה, זה לא יקרה. זה כן, זה ישנו, זה קיים. ב-60% מבתי הספר יש חרמות והתעללות בילדים. ולדעתי יש גם ביותר, רק זה באיזשהו אופן לא מדווח. אוקיי? כל יום מישהו במדינה הזאת מתאבד. כל חודש מתאבד נער או נערה. כל חודש מתאבד חייל. איפה זה? איך אנחנו לא יודעים מזה? למה זה לא מדובר? למה אין תוכניות? איך אני לא נמצאת בכל בתי הספר בארץ לדבר עם ההורים? להסביר להם איך לייצר קשר. אני רוצה שתבינו, ההחלטה להתאבד היא ספונטנית, מעכשיו לעכשיו, אבל היא התבשלה אצל הילדים האלה בראש המון זמן, ובתקופה הזאת שאת ההתבשלות, אנחנו צריכים להיות שם, ואני לא מאשימה, לא הורים, לא מורים, לא אף אחד, אני כן מאשימה את אלה שחושבים שאם הם לא ידברו על זה, זה לא יקרה, זה שטות במיץ עגבניות, באמת אני לא יודעת אם היא מתייע, אני לא יודעת, אני לא מבינה את זה. דרך אגב, אני רוצה שתדעו שבקאמרי, יש הצגה שנקראת הבן, שבדיוק מדברת על זה, ובסוף ההרצאה עולה שם פסיכולוג ופסיכיאטר שמסביר את המצב, וההרצאה הזאת מיועדת כמובן לקהל פתוח וגם לבני נוער בכיתות הגבוהות של התיכון, כמובן. אוקיי? זה חייב להיות מדובר. למה סרטן מדובר וזה לא? זו סיבת המוות השנייה אצל בני נוער. בני נוער היו מאז ומעולם קבוצת סיכון. אתם תגידו לי הרשתות, אתם צודקים. אתם תגידו לי הקורונה, אתם צודקים. אבל זה היה קודם. המספרים גדלו, נכון. חרם היה פה מאז ומעולם, והתאבדויות היו מאז ומעולם. אבל די, אנחנו לא במאה ה-18, לא ב-19, גם לא במאה ה-20. 2023, בואו נדבר על הילדים שלנו. בואו נפסיק לשמוע משפט של הורים שאומרים, אני מעדיפה שהילד שלי יהיה בצד שהמחרים ולא בצד המוחרם. מה זה? הורה שחושב שהבן שלו בצד המחרים צריך להזדעק. כשילד, וזה מה שאמרו לאלרועי בן שבת, כשילד אומר, כשילד, כשנער בן 13 אומר לנער בן 13 אחר, יאללה, תתאבד, לא תחסר לאף אחד. הוא לא מבין את העוצמה של הפגיעה באחר. זה נשק. והילדים שלנו נמצאים במלחמה כל הזמן. ונכון, המדינה יותר סוערת. ונכון, גם מבוגרים היום לא מתאפקים. ונכון, יש יותר כיתוב ויותר שנאה. נכון. אז בואו נצא לפעולה בדבר הזה. קודם כל בואו נבין את הילדים, את הנוער, נבין כמה פרמטרים, נבין מה עובר עליהם, נבין שהם חיים מאז ומעולם, כל בני הנוער, בקצוות. מבחינת הרגשות הם רק בקצוות. אני בכוונה אתן לכם דוגמה שעלולה להתאפס כסתמית, היא לא סתמית, אבל היא הרבה יותר, בואו נגיד קלה. חוזרת נערה מבית הספר ואומרת, הלך עליי, אני לא הולכת לבית ספר, גם אין סיבה לחיות. למה? כי חבר שלה סיים את החברות איתה. זו סערת רגשות. ולכן כשמבודדים ילד או ילדה, ואני חוזרת ואומרת, זה היה תמיד. היום זה יותר. אבל עדיין לא מדברים על זה? עדיין אני לא רצה וזוחלת לכל המקומות לדבר על זה, ולהגיד להורים איך פותחים פתח של קשר ותקשורת? ואני שוב אומרת, אין פה עניין של אשמה. אני רוצה לעורר אתכם. עם הילדים צריך לדבר. אני שמעתי היום מישהו שאומר לי, גבר מבוגר, שאמר לי, אני נורא סבלתי, ובחיים לא שיתפתי את אמא שלי. הוריי היו גרושים, לאמא שלי היה המון על הראש, לא רציתי להכביד עליה יותר. אבל הייתה לו מורה שהוא שיתף אותה. הייתה לו חברה שהוא שם, הייתה לו אוזן קשבת. חבר'ה, קשר. אנחנו יצורים חברתיים. ילד חייב לדעת שיש לו עם מי לדבר. כי אם הוא רק בתוך העולם שלו, ואם הוא ניזון רק מהרשתות, הם רק יעמיקו את הסבל שלו, את הכאב שלו ואת הצער שלו. אני עוברת פה על כל מיני דברים שכתבתי. אנחנו כהורים מדחיקים ומכחישים. שוב, זו תכונה טבעית, זו תכונה של הישרדות, זה בא מפחד, מחרדות, מכל מיני דברים. אבל די, אנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו באמת, לא יכולים. כשהילדים מתאבדים לנו יותר ויותר, כשהילדים נחשפים לרשתות, של ילדים שאומרים להם, יאללה, תתאבדי. מי את? מה את? אם יש בכם הורים, עכשיו אני אגיד משהו, ואם יש בכם הורים שלא יודעים על מה אני מדברת, אתם בבעיה, גם אתם וגם הילדים שלכם. אתם יודעים מה קורה בסקרים של וואטסאפ, בקבוצות הוואטסאפ הכיתתיות? אתם יודעים שוואטסאפ עושה סקרים? אם אתם לא יודעים, אתם בבעיה. סימן שאתם לא מספיק בקשר, בתקשורת. עכשיו, הילדים לא רצים לספר להורים דברים. גם אנחנו לא סיפרנו להורינו. מהמון סיבות. לא להכביד עליהם, לא להדאיג אותם, לא לצער אותם, לא לאכזב אותם, לא לגרום להם להתערב. כי פוחדים מהם, כי פוחדים מביקורת, כי חושבים שאין אוזן קשבת. המון סיבות. אז שיהיה מישהו אחר לדבר איתו. שהילד ידע שאפשר לדבר על זה. וכדי לדעת שאפשר לדבר, לדבר על הכל, זה סוג של תקשורת שאנחנו צריכים לייצר בבית מגיל מאוד צעיר. על זה אני מלברת, את זה אני מלמדת. על זה אני רוצה להרצות. אני יודעת, אני עושה את זה. אבל אחרי המקרה של היום אני מבינה שמעט מדי. אז כל מי ששומע אותי, נשבר הלב, נשבר הלב, חבר'ה, נשבר הלב. נשבר הלב על אמא שלו, על אבא שלו. ו- 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 וההורים של אלרועי, אם אתם רוצים לדעת מה עושים, איך מדברים עם שאר, הילדים במשפחה, צרו איתי קשר. כי זה ישנו, זה שם, זה... אין מילים, אין מילים. רק מי שעבר את זה, יודע כמה זה נורא. וזאת האחריות החברתית שלנו. זאת העמדה שאני נוקטת היום, כשנוקטים עמדות בכל מיני כיוונים, זו כרגע העמדה שאני נוקטת, בלתת להם את מה שאני יודעת, תזמינו אותי, תקראו לי, אני יודעת מה לעשות ואיך לעשות את זה, זה לא שיפסיקו ההתאבדויות בגלל המיכל דליות הזאת, אבל זה כן שנפתח פתח, נפסיק להתחבא בתוך הלא נעים שלנו, בתוך הסטיגמות שלנו, בתוך העמדות הפרה-היסטוריות שלנו. שנדע להקשיב, שנדע לשאול, שנדע להפנות לטיפול. שלא מספיק שנשאל את הילדים, מה שלומך? יגיד בסדר, תרחיב, בסדר גמור. זה לא מספיק. צריך לאכול איתו כל יום ארוחת ערב, להסתכל לו בעיניים. שם אתם רואים אם הם עצובים או לא. צריך עוד המון דברים אחרים שאפשר לעשות. וצריך להתחיל עם הדברים האלה בגיל שנתיים, שלוש. אבל אם לא התחלנו, התחלנו גם בגיל 12, 13 לעשות את זה. זה יותר קשה, זה ייקח יותר זמן, אבל תמיד אפשר. אז בקיצור, סליחה שפתחתי במונולוג כואב, אבל די, די באמת, זה צריך לפתוח... כל מהדורה שנפתחת לנו בין כובח חופו כל שעה. הילדים בלאו הכי לא רואים טלוויזיה, מה זה מעניין אותם? מי מהילדים שלכם לאחרונה ראה חדשות? סליחה. הם ברשתות. אוקיי? שם הם ניזונים. אבל אנחנו המבוגרים צריכים לקחת אחריות וכל אחד יעשה בתחום מה שהוא יודע לעשות. את המניעה של הדבר הזה. לפחות נוריד מספרים. נציל אולי רק את אלה שמתבשלים בזה עכשיו, ונצליח להראות להם שיש עוד, שזה לא הכל שחור לבן, שיש חיים אחרי חרם, שיש חיים אחרי שברון לב, ותחשבו רגע על המושג הזה, שאנחנו אומרים נשבר לי הלב, כן, הלב, שבור, אפשר לאחות אותו, אנחנו כמבוגרים יודעים את זה. האם לא? לכן אנחנו צריכים להיות שם. טוב, אני שמה את הנייר שלי בצד, כי אני, זה ימשוך אותי, אני מוטרדת, אני דואגת, אני עצובה כל כך, אבל אנחנו נצטרך להמשיך הלאה. ניקח רגע לגימה. ושוב, גם בפניות שלכם, ותכף אנחנו נחזור, בוא נקרא לזה ליום יום, הפניות שלכם שהן סביב חופצפה, או מריבות של הילדים, או אי הכנת שיעורי בית, או שעות רבות של מסכים, כל הדברים האלה שנחשבים היום יומיומיים, הם חשובים. ולתוך כל זה, תמיד אפשר יהיה להכניס גם את המסר שאני העברתי לכם כאן, בהתחלה. שלדבר, של להיות שם, שלדבר, של להיות שם, של להתעקש, ואפשר לעשות את זה גם בגיל 14. אתם רוצים לדעת איך? תשאלו. אייל, יש לנו מישהו על הקו? אז אני אקח את השיחה הזאת, ואני אגיד, בוקר טוב בכל זאת, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. תודה על הסבלנות.
תודה לך על המילים המצמררות בנושא הרגיש, ואני רוצה רגע להשלים שנייה רגע משהו לגבי הנושא הזה. אני במקצועי בין היתר גם מפעילת ימי הולדת לילדים, ואני לא פעם ולא פעמיים סירבתי לקחת הפעלה, כי פשוט התעקשו לא להזמין את כל הכיתה או את כל הגן, ולא רק בנים או רק בנות כמו שהיום מבקשים, אלא פשוט חלק מהילדים וחלק מהילדות, ואני פשוט לא הסכמתי לקחת חלק בזה. אמרתי להורה, זה טעות מאוד גדולה, ואם בכל זאת אתם מתעקשים, לא איתי. אני לא מסוגלת לקחת חלק בדבר הזה, זה פתח
כן.
לכל העניין הזה של החרמות, ואני רואה את זה כבר מגילאי גן, ילדים בגנים, אני רואה בהפעלות שילדים בצד, וילדים לא רוצים להיות איתם, וזה פשוט צובט לי את הלב. אז באמת אני בקשה אחת לכל מי שמאזין, תזמינו את כולם, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
כי באמת חרם זה הדבר...
זה מתחיל שם.
כן, נכון, ואני לא מזמן העליתי אצלי בעמוד פוסט על ילד שגם כן ילד בסוף יסודי שלא יצא לטיפול כיתתי, כי אף חבר לא הזמין אותו
כן.
להיות איתו כן. בחדרים ביחד, הוא מצא את עצמו לבד ואז שום דבר כבר לא עזר, הוא לא רצה לצאת לטיול, אבל זה באמת מתחיל מזה, מכיוון שזה העונש הקשה ביותר שאפשר להטיל על בני אדם, הרחקה, בידול, הרחקה, הדרה, לא להזמין חלק מהילדים ליום הולדת, זו הדרה.
נכון, ממש.
אז אני מודה לך, אני מודה לך שאלת את זה גם, את התוספת הזאת, היא נורא חשובה.
תודה לך. אז הסיבה שאני מתקשרת, רגע אם נעשה רגע, למרות שזה די איכשהו מתקשר. אני אמא יחידנית, אמא לבד, לילדה בת 6. ילדה באמת מדהימה, מדהימה, באמת, באמת. קיבלתי את המתנה הכי גדולה. הילדה הזו כל הזמן אוהבת, אני לא אגיד צריכה, מאוד מאוד אוהבת להיות במרכז העניינים, מאוד אוהבת שכל התשומת לב עליה, שזה בסדר, זה מוכר לי, זה בסדר. רק שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי, אני גם דיברתי איתך לפני מספר שבועות על הקטע שהיא יכולה לקפוץ על אבא של חברה שהיא בקושי מכירה אותו ולחבק אותו כמו שהחברה עושה, כי זה אבא שלה.
כן.
לא יודעת אם את זוכרת.
אני זוכרת, היא עושה את זה רק על אבות או שהיא עושה את זה גם ל...
לא, לא, לא.
לא, אוקיי.
זהו, שהדוגמה היא יכולה להיות גם סתם ילדה גדולה שהיא עכשיו הכירה והיא משחקת איתה, ואז היא נורא נתלת עליה ומשחקת איתה ונורא רוצה את החום ואהבה. עכשיו, דוגמה טריה מאתמול, היא סיפרה לי בגן שהיא קיבלה איזה מכה מאיזה ילדה, ויש בה בצד, והיא נורא כעסה על זה שילדים עברו לידה, ולא שאלו אותם מה קרה ואיך את, ולמה צריכה את זה, אמרתי לה. אז היא אומרת לי, ככה, כי הם לא רואים אותי. היא צריכה כל הזמן שיראו אותה. עכשיו, השלמה רגע למשפט לפני שאני נותנת לך, אני כל הזמן מכינה אותה, אנחנו מגיעים לאיזה מקום ואני אומרת לה, שימי לב, לא לקפוץ על ילדים ולא זה, ואם שואלים אותה משהו, יכולה לדבר, 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 שעות, וכאילו נורא מפחיד אותי שהיא תצטייר כנודניקית, כקרסייה, ככזאת. ואז אני מנסה למנוע ממנה את זה מראש.
אז בואי, אז...
ופה אני חושבת שאני עושה טעות.
אז תראי, את עושה... קודם כל היא תצטייר כקרצייה וכנודניקית, וכשהיא קיבלה מכה, תראי, אז יש כמה דברים שאת יכולה קודם כל לענות עליהם במיידית, ואז יש גם כמה דברים שאת יכולה להגיב עליהם. למשל, כשהיא אומרת, הם לא רואים אותי, את יכולה להגיד, בוודאי שהם רואים אותך, לכולם יש עיניים, אבל הם לא ניגשים אלייך, כי הם בטוחים שתוכלו להתמודד עם זה לבד. למשל, אוקיי? למשל. או, למה הם לא באו אליי ולא שאלו אותי, או לא אמרו לי? כי לא כל הילדים באים לכל הילדים האחרים, לשאול אותם מה קרה? כי יש להם עוד עניינים אחרים בחיים, ואת לא העניין הראשי שלהם. ממש, כאלה. מבינה, ממש כאלה. עכשיו, אם את רוצה ללמד ילדה, לא לקפוץ על אחרים, לא לדבר יותר מדי, לא לעשות כל מיני דברים שאת רוצה, מה את עושה באופן טבעי, שזה מה שכולנו עושים היום, מדברים על זה. לא, אל תזה, ואני גם עושה להכנה. אנחנו הולכים, אל תדברי, אל תקפצי, אנשים לא אוהבים, אני לא אוהבת. מדברים, 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 מדברים. דיבורים לא עובדים. דיבורים לא גורמים לילדים, גם לא לנו, לשינוי התנהגות. מה שגורם לבני אדם שינוי התנהגות, זו למידה והוצאת מסקנות מחוויות שחווים. אם אני מתנהגת יפה למישהי והיא מחייכת אליי ונותנת לי פרוסת עוגה או נותנת לי יד ואומרת בואי את יכולה להצטרף, אני מבינה שהאי נורא נחמדה אליי וכדאי לי לחייך אליה, כי אז היא מחזירה לי את זה באופן כזה. אם אני באה למישהו, לאבא של יובל, ואני קופצת עליו ואומר לי מיכל, אני לא אוהב שקופצים עליי, זו חוויה, ואז הילדה לומדת לא לקפוץ עליו יותר. עכשיו, אנחנו בדרך כלל, מתוך המקום שרוצים למנוע מהילדים את ההתנסות הלא נעימה, כי אם אבא של ילדה אומר, אם אבא של יובל אומר למיכל, לא נעים לי, תרדי ממני, אני לא אוהב שקופצים עליי, זה ייתן למיכל הרגשה מאוד לא נעימה. אז אנחנו מנסות למנוע את זה, בזה שאנחנו אומרות לה, אל תקפצי על אבא של יובל, אבל היא תקפוץ עליו. כי היא מרכזית, כי היא יחידה, כי היא מרכז העולם שלה, בגלל מציאות חייה, בגלל איך, בגלל החיים שלה. אוקיי? בגלל שיש בתא המשפחתי שלה אותה ואותך, והיא מרכזית. אבל זה באופן טבעי שהיא מרכזית. אני לא אומרת את זה כמשהו רע, קודם כל זאת עובדה. ואז, הניסיון למנוע ממנה את עוגמת הנפש, אני אגיד לה, אל תקפצי על אבא של יובל. אבל היא תקפוץ. כי כרגע לא יודעת אחרת. לכן, אני רוצה לייצר לה חוויה. והחוויות האלה, הן לא תהיינה נעימות אף פעם. את יכולה להגיד, אני לא אומרת לך, תגידי, אבל אני רוצה להגיד לך, אני מחזירה את השליטה הזאת אלייך. אם את אומרת לה, אל תעשי, אל תקפצי, אל תדברי, אל תנדנדי, אל תתעלקי, אל תהי כזאת, אל תהי כזאת, אני רק אומרת לה, אל תה, אל תה, אל תה, זה לא עובד, והיא כן כזאת, והיא תמשיך. אני רוצה לייצר מצב שהיא תבין, שלא כדאי לה להתנהג ככה. עכשיו, הילדים האחרים, האלף זה כבר קורה. עובדה שהיא יושבת שם בצד ואף אחד לא ניגש אליה. אבל, כי אז הם כבר, יש להם, להם יש ניסיון איתה. אם מישהו ייגש, אז היא תגיד, אבל ראית, אבל עשית בית הנתנת, וכל הדברים האלה הם לא רוצים. הם כבר נמנעים כנראה. ילדים בני שש הם חכמים מאוד. עכשיו, לכן, אם את רוצה ללמד אותו משהו, לפני יציאה חברתית, את יכולה להגיד לה, תקשיבי טוב. כל הדיבורים שדיברתי איתך עד עכשיו, לא לעשות את זה ולא לעשות את זה, ולא לקפוץ על המבוגרים, ולא לשבת לילדים על הוריד, לא עוזרים. אני רוצה להגיד לך, שאותי זה מאוד מדאיג. אותי זה מדאיג שאת קופצת על אנשים שאת לא מכירה. אותי זה מדאיג שאת מדברת ישר ובאופן מהר עם אנשים שאת לא מכירה. את יכולה לא להגיד כל מילה שאני אומרת. אני נותנת לך את זה כדוגמה. ולכן אני רוצה שתדעי, שאם אנחנו הולכים עכשיו לשם ולשם, ואם אני רואה אותך קופצת על איזה אמא או אבא או אנשים מבוגרים אחרים לא מוכרים, אני לוקח אותך ואנחנו חוזרות הביתה. לא מוכנה לדבר הזה. עכשיו, תתכונני לדרמה היסטרית.
לא, היא לא דרמטית דווקא בכלל.
אבל אם את רוצה ללמד אותה לא לקפוץ על אנשים אחרים, אני רוצה שאצל הילדה הזאת בראש תהיה מסקנה. מה קורה כשאני קופצת על אנשים זרים? אמא שלי לוקחת אותי הביתה. עכשיו, הציפייה שהיא לא תקפוץ על אנשים זרים, כי לא קופצים על אנשים זרים, כי אנחנו לא מכירים אותם, ואולי הם פדופילים, ואולי הם יעשו אנשים רעים, כי ככה לא מתנהגים. הציפייה הזאת היא לא ריאלית. זה רעיון מופשט שעוד אין לילדים. ילדים מסדרים את החדר, או לוקחים את הנעליים לחדר, או מסדרים את הילקוט, או מסדרים את המשחקים, או מצחצחים שיניים, לא כי הם מבינים, לא בהיגיינה, לא בערך של סדר, או בכבוד, זה מופשט. הם עושים את זה כי אנחנו הצלחנו להקנות להם הרגל. כשהיא תהיה בת 10, היא תבין יותר טוב. למה לא כדאי לדבר עם מבוגרים שהיא לא מכירה? כשהיא תהיה בת 12, היא כבר תכיר את המונח פדופילים. אבל עד אז אני רוצה להקנות להרגל. וההרגל הזה הוא, כי אני לא מרשה, כי לא כל המבוגרים הם חברים שלנו, כי לא מדברים עם אנשים זרים, תגיד למה? מכיוון שאנחנו לא מתיידדים במיידית עם מישהו לא מוכר. אולי הוא רב, אני לא יודעת. עכשיו, הורים אומרים לי, מה? אז אני מפחידה את הילדים. כולם רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא יכול לקרות. יש בעולם הזה אנשים רעים, יש בעולם הזה ילדים רעים, והנה אני חוזרת שוב על רועי בן שבת המתוק, ואם אני לא אגיד את זה לילדים, ולא אפעל בכיוון הזה, זה לא יופנם אצלם. ולכן, די עם הדיבורים, אלא יותר עם התגובות. אם היא קופצת על אחרים, תגידי לה, ברגע שאת קופצת על מישהו אחר, נותנת לך יד, אנחנו חוזרות הביתה. אין, את תלמדי לא לעשות את זה. זה הכל.
ולגבי חפירות, שהיא מתחילה לדבר עם אנשים, לדבר, אני, כאילו, אני מתלבטת אם לא לתת לה, או לצד השני, או לרמוז לו, אם זה מפריע לך, תגיד לך, לשקט, די.
אני רוצה? א', בהחלט כן, אבל לא בטוח שהצד השני יעשה את זה. את יכולה להחליט שכשאת רואה חפירות, את אומרת לה אותו דבר, קפיצות על אנשים אחרים, זה כמו החפירות שאני רואה אותה חופרת. מבחינתי, תגידי לה, זה אותו דבר. את מציקה לאנשים, את מנדנדת לאנשים שלא בטוח שזה מעניין אותם. ואני לא אוהבת את זה. ואחד התפקידים, בספר ההורות, כתובים כמה תפקידים של אמהות. לדאוג שיהיה אוכל, לדאוג שיהיו בגדים, לדאוג שתהיה בבית תחושה של ביטחון, וללמד את הילד איך העולם הזה עובד. והעולם הזה עובד כך, שאם עושים לאנשים דברים שאנשים לא אוהבים, הם נהיים לא נחמדים. ומתוך המקום שאני רוצה למנוע ממך פגיעות, פגיעה, אני מעכשיו אומרת לך, אם את חופרת לאנשים, אני ארחיק אותך פשוט משם, אם את קופצת לאנשים, אנחנו חוזרים הביתה. תראי, את יכולה לשנות את זה. זה לא חייב להיות ככה כמו שאני אמרתי.
כן, כי זה קצת מצטייר מוגזם מדי, וזה לא כזה מוגזם. יכול להיות שזה סתם חשש שלי מכל מה שהיה בנושא הראשון.
אבל יכול לי, אז לכן תגיבי, כשהיא אומרת, הם לא רואים אותי, תגידי לה, את צודקת.
כן.
את לא תמיד מעניינת אותה מתוקה, את מעניינת אותי כל היום, אבל לא את החברים, יש להם דברים אחרים שמעניינים אותם.
זה המון אומרת, רגישות סביבתית, זה גם משפט של הגננת.
אוי, אנחנו שמים את זה בכל מיני, זה גם קצת משחק במילים, היא אנוכית, היא נרקסיסטית, היא מרכזית, היא לא רגילה לחיות, היא חושבת שכל הזמן צריך לראות אותה ולהגיב אליה, ואם זה לא קורה, היא מייצרת את זה לבד, ואני אומרת לך, אחת הדרכים לעזור לה, זה להוריד אותה מהעצים האלה. כי היא מרכזית בבית, אבל לא בחוץ, אבל אז היא מייצרת את המצב הזה, על ידי זה שהיא חופרת לאנשים וקופצת עליהם. מבינה? זה נכון? כן, רצית להגיד לי, היא מאוד אוהבת, אני לא יודעת אם היא צריכה, ואני רוצה להגיד לך, היא צריכה. היום זה יושב אצלה על צורך רגשי מאוד עמוק. ולכן, כשזה לא קורה באופן טבעי, כי באופן טבעי לא תמיד הילדים או המבוגרים שמים לב אלינו, היא באותו רגע יש לה וקום, וקום בלב. לא רואים אותי, לא שמים לב אליי, מישהו לא אמר מיכל, לא אמר מיכל, והיא מייצרת מצב שיגיבו אליה.
אני אגב משתמשת בזה הרבה, לפעמים שהיא מדברת אליי ואני בטלפון, אני אומרת לה, כרגע זה לא מעניין אותי, כרגע אני עסוקה במשהו אחר.
זהו, אז אל תגידי לה, זה לא מעניין אותי. אל תגיד, אוקיי, ואני רוצה, תראי, ברגע שאת אומרת, כרגע זה לא מעניין אותי, אני עסוקה במשהו אחר, והיא ממשיכה לנדנד, ואת אומרת את זה 4-5 פעמים, אז 4 פעמים אמרת, אני לא ענה לך, ו4 פעמים ענית לה. Mm-hmm. דבר כזה עושים פעם אחת, ומייצרים חוויה. אומרים לה, לפעמים אני בטלפון, ויש לך משהו נורא חשוב להגיד לי. עכשיו, זה שקר, כי אין לה שום דבר חשוב להגיד לי. אבל אני לא מזלזלת בילדה. נותנים לה כבוד. ויש לך משהו שאת נורא רוצה להגיד לי באותו רגע. רוצה להגיד לך שמהיום, שיש לך משהו להגיד לי, ואת תבואי, אני לא אפנה אלייך כשאני בשיחת טלפון. אני לא אגיב אלייך. את תאלצי לחכות לסיום השיחה, ואז אני אתפנה אלייך. עכשיו, אמרת לה את זה? 10 דקות אחרי זה יש לך שיחת טלפון, 20 שניות אחרי זה היא באה אלייך ויש לה משהו חשוב להגיד לך. תחייכי אליה, שימי לה יד על הכתף, תלטפי לה את הראש, תסובבי את הראש לצד השני ותמשיכי לדבר בטלפון. זאת אומרת, אני לא מתעלמת מהילדה, אבל אני לא משתפת פעולה עם הדרישה שלה. כי לבוא ולהגיד לה, זה לא מעניין אותי, לבוא ולהגיד לה, אני עכשיו עסוקה, לבוא ולהגיד לה, את רואה שאני בטלפון, לבוא ולהגיד לה, די להפריע לי, זה כל הזמן להתעסק איתה. היא עדיין משיגה את מה שהיא רוצה, את מבינה? ואני רוצה אחת ולתמיד להפסיק עם זה, לכן אני אומרת את זה פעם אחת, ואז אחת ולתמיד מפסיקה עם זה, זהו. זאת חוויה שאני מייצרת, כי להגיד לה ולהגיד לה ולהגיד לה ולהגיד לה, עובדה לא ממש עובד, היא ממשיכה לעשות את זה.
כן.
זהו יקירתי.
תודה רבה מיכל, שיהיה אחר שבוע.
תודה גם לך. אני יוצאת לכמה דקות של הפסקה ופרסומות, אתם כמובן נשארות ונשארים פה, וממשיכים להתקשר ל-1-900-722-103, וגם לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, חכו פה, תכף אני חוזרת. אני כאן, אנחנו ממשיכים בשיחות הטלפון שלנו, שלום.
שלום.
היי, שלום וברכה. אלן.
אני מאוד, קוראים לי עומר, אני מהמרכז, ואני מתקשר בנוגע לבן שלי הבכור, הוא בן 5.5, הוא בגן, ובתקופה האחרונה גננת יצרה איתנו קשר, לספר לנו שהוא התחיל להתעסק עם איבר המין.
אוקיי.
כן, עכשיו...
מתוקי, מצא את אחד המקומות הכי מענגים בגוף, כיף לו.
כן. אז זהו, אז היא אמרה שזה היה בהתחלה ככה לרגעים, ובהמשך היא החליטה לערב אותנו ברגע שהיא ראתה שהוא עושה את זה ממש הרבה, אפילו על חשבון לשחק עם החברים שלו.
אוי, פוש.
אז שהיא דיברה איתי על זה, היא אמרה, היא שאלה אם זה קורה גם בבית, אם זה קורה גם בצהרון, והיא ממש הופתעה שאמרתי לה שזה לא קורה בצהרון. למשל, אני דיברתי עם המנהלת של הצהרון, והיא אמרה, סיפרתי לה את כל הסיטואציה, בדיוק כמו שהגננת מתארת, והיא אמרה שזה, היא ממש לא רואה את זה. זה בבית, אני בתקופה הזאת ממש הסתכלתי ועקפתי כדי לראות, לא ראיתי
לא את
זה קורה, כן ראיתי מדי פעם לפני השינה, אז שאלתי אותו, ואז הוא אמר, מגרד לי, ורציתי לראות בדיוק איפה הוא הראה לי, וממש גם אני וגם אשתי לא יודעים איך להתנהל. ומה...
אז בוא, יופי, יופי. קודם כל, נהדר שפנית, ודרך אגב, זה דבר שכיח, מאוד שכיח, זה מגיע אלינו די הרבה לתוכניות גם פה, ויופי שאלית גם אתה. תראה, אמרת מאוד יפה שהוא נוגע בעבר המין, או משחק עם עבר המין, ולא אמרת את המילה הוא מעונן, ואהבתי את זה, אני אגיד לך למה. כי אנחנו משתמשים במילה מעונן, אין לנו תחליפים לנגיעות של בנים ובנות בפוט ובפין שלהם. אנחנו לא יודעים להגיד, אז אנחנו הולכים מסביב, הוא נוגע בעבר המין שלו, היא משחקת עם הפוט שלה, והמילה היא בעצם עוננות, אבל למה זה היה נכון לא להגיד עוננות? כי אנחנו תמיד מקשרים את זה להיבט מיני.
מיני, כן, ברור.
וזה לא, זה לא, זה לא. אני רוצה להגיד לך, לגעת בעבר המין, בשפתיים של הפוט, או בפין של הבן, זה כמו לגעת בתנוחים של האוזן, ממש, תבין, בוא להגיד לך.
כן, אני מתאר לעצמי שילד, מבחינתו זה
נכון.
כמו שעשו לו נעים בגב, או משהו שיותר
לא... לגמרי, יום אחד הם מגלים, גרד לו, הוא נגע, זה היה לו נעים, גם נעמד לו, כי יש שם המון הרי, המון דם עובר שם, ועכשיו תקשיב, כשאומרים לי שילד מעונן הרבה, תקשיב, אומר, אל תלחץ, כי אנחנו תכף נטפל בזה, לי זה אומר לחץ, ואני אגיד לך גם למה, כי הנגיעה בפות ובפין של הילדים מאוד מרגיעה אותם. זה פשוט נורא נעים. וזה מרגיע. וככל שהילדים, לא כל הילדים שבלחץ עושים את זה, זה ברור. זה משהו שבמקרה יום אחד מגלים. אבל כשיש ילדים שמתעסקים הרבה עם עבר המין שלהם, אני מחפשת מה מלחיץ אותם. למה הם בלחץ?
אז אני יכול להציק מזה שיש שהוא בלחץ, שהוא בגן, כי כן. בצהרון ובבית ועם חברים זה לא קורה.
יכול להיות, של, יכול להיות.
היא אמרה שגם לפעמים זה היה קורה כאילו שהוא מגיע בבוקר, ועוד לפני שכאילו הוא מוצא את הפינה שלו עם החברים, ועוד לפני שזה, אז זה קורה לו, ואולי קצת ברגעים אחרים, אבל... כרגע ממה שאני בדקתי זה קורה בשעות הגן.
אז היום, תראה, אז היום... זה שהוא נכנס לגן וישר הולך לעונן, זה לא אומר שזהו, הוא נכנס לגן, הוא נכנס לשאול ולגיהנום, והוא ישר צריך להרגיע את עצמו. זה כבר כנראה יושב גם על איזשהו סוג של הרגעה. תראה, פרידה היא תמיד מלחיצה. והילד בעצם, זה כמו ילד בן חודש שמחפש את המוצץ, ילד בן שנה שהוא בוכה ונותנים לו מוצץ, יש לו היום את הדרך להרגיע את עצמו. כן. וברגע שהוא טיפה בלחץ, אמרו לו שמן, אמרו לו טיפש, אבא אמר לו שלום והלך לעבודה, הוא פנה לגננת ואמר, מיכל תראי, והיא לא שמה לב אליו, כי בדיוק הרימה מישהו, דיברה עם מישהו. כל הדברים הקטנים האלה, שהיום עושים לו, לא נעים בלב, הוא יודע איך להרגיע, הוא יודע איך להרגיע, הוא יודע איך להרגיע את עצמו, דוחף את היד למכנסיים, בדיוק.
כן.
אתה מבין, זאת אומרת, זה לא אומר שהילד חי באיזושהי בועה של סיוט, ממש לא. בגלל זה אמרתי לך, עומר, בוא לפני שאנחנו מחפשים חבל, כן, נתלות עצמנו. לא, לא. אבל, אבל זה כן אומר לי, שמתי שהוא פעם, היה משהו שלחץ אותו. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בדרך כלל מחפשים סיבה. לא תמיד היא תעזור לנו, גם אם נמצא אותה, זאת אומרת, לפעמים הורים אומרים, עברנו דירה, עברנו גן, התחלפה הגננת, הסייעת יצאה לחופשת לידה, באה הסייעת אחרת, נולד לו אח, אחיו היה בבית חולים, סבא שלו היה חולה, סבתא שלו נפטרה, הכלב שלו הלך לאיבוד, באמת, אני לא צריכה להגיד לך כמה דברים קורים בחיים של ילדים, שגורמים להם לטרגדיה בעולמם הקטן.
עברתי בעצם על הצ'קליסט הזה ולא מצאתי משהו שונה שהשתנה בסדר יום שלו, בהתנהלות בבית, מבחינת, לא היה באמת שום דבר שונה. להפך, היא גם אומרת שמבחינת ההתפתחות שלו, הוא עוד יותר נפתח בתקופה האחרונה, הוא יותר משתף, הוא יותר ורבלי מבחינת ההתקדמות, כאילו באמת הכל פיקס מהבחינה הזאת.
אז אנחנו לא יודעים למה, ודרך אגב, גם אם היינו יודעים למה, זה לא ממש היה מקדם אותנו בפתרון הבעיה. כי אם זה בגלל סבא חולה, או כלב שהלך לאיבוד, או אח שנולד, מה בדיוק אני אעשה עם הדבר הזה? אתה מבין? לכן, במקרים כאלה, הכאן ועכשיו והקדימה, זה מה שמעניין אותי. כרגע אני רוצה לעזור לילד, לא לעשות את זה כל היום, או לדעת איך להרגיע את עצמו במצבים אחרים. אוקיי? ואני אומרת לך, ילד חכם, בין 5.5, צריכים לפנות אליו בכבוד ובחוכמה. וצריך לבוא ולהגיד לו, אמא ואבא, אולי, אמא ואבא קודם כל, כי זה המקום הכי בטוח, ולהגיד לו, נמציא לו שם, ברקי תקשיב, בזמן האחרון, מיכל בגן, הגננת, שמה לב, שהרבה פעמים במשך השהות שלך בגן, אתה הולך ונוגע לך הרבה מאוד בפין, הפין שלך זה השם, זה השם האמיתי לבולבול שלך. כן. עכשיו, אנחנו יודעים טוב מאוד שלגעת בפין, ותדע לך אפילו גם לבנות לגעת בפות שלהם, זה ממש נורא נעים. אנחנו יודעים כן. את זה. זה נורא נעים, זה כנראה עושה לך מאוד מאוד נעים, זה כנראה מרגיע אותך. ואנחנו רוצים להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, זה מובן לנו מאוד. באמת. שתיים, יש עוד הרבה דרכים להרגיע את עצמנו. והדרך שלך, מאמי, של ללכת ולגעת בפין שלך, מרחיק אותך מהקבוצה, אתה לא נמצא באותו רגע בריכוז, אתה מתבודד הצידה, יכול להיות מצב שילדים אחרים ישימו לב, אולי ילגלגו, ואנחנו לא רוצים שהם ילגלגו. ובעצם, אמא ואני חשבנו על זה הרבה מאוד, ויש לנו כמה מחשבות, תגיד לנו מה דעתך. כל פעם, וזה משהו שאנחנו גם רוצים להגיד למיכל בגן, מיכל זה הגננת, כן? מכיוון שמיכל שמה לב לזה. כולם, כולם, כולם שמים לב לזה מתוקי, כי זה משהו שקורה הרבה פעמים במשך היום בגן. ומה שאנחנו רוצים זה בעצם להגיד למיכל, ולדעת שזה יחד עם זה שאתה יודע את זה גם, זה ברגע שמיכל רואה שאתה עם היד במכנסיים, או מעל המכנסיים, ואתה נוגע בפין שלך, לבוא אליך ולהגיד לך, ברקי, בוא נעשה משהו אחר. ואני רוצה עכשיו לשמוע ממך, מה היית רוצה שמיכל תעשה באותו רגע, או אם זה גם קורה בבית שאנחנו נעשה באותו רגע. האם ללכת איתך רגע למטבח, לשתות? האם ללכת רגע לשירותים, לעשות פיפי? האם רק לעמוד ליד מיכל, לקבל חיבוק ממיכל? לא, לא הייתי, לא, לא חיבוק. ללכת ליד מיכל, לא חיבוק, כדי לא לעשות את הקשר הזה. זאת אומרת, בוא נחשוב, ואנחנו לא צריכים לקבל החלטה כבר עכשיו ברק, כי אפשר לחשוב על זה, כן, אפילו מחר לקבל החלטה. אבל כן, בהחלט, אנחנו רוצים, ומיכל, תגיב כל פעם שאתה תיגע בפין שלך, כדי להגיד לך, לא לגעת בו, אבל אנחנו רוצים לעשות משהו אחרי, כי אנחנו, כי אפשר להירגע בהמון דרכים, מאמי, בללכת לפינת הספר, בלקרוא סיפור, בלהיצמד למיכל, בלהצטרף לקבוצת חברים שאתה אוהב, בלקפוץ רגע למטבח, מלא דברים, מלא דברים, וגם לך בטח יש ברק עם מלא רעיונות יצירתיים. אז בוא, בוא נחשוב על זה ונחליט מה הולך לקרות.
אז האמת זה גם מה שהיא, הגננת אמרה לי שהיא עושה, שהיא רואה, היא פשוט קוראת לו לעזור לה בדברים מסוימים, כדי שלא להעיר לו על הפעולה שהוא עושה, אלא להפעיל אותו בצורה כזאת או אחרת. אז זה באמת אני מבין, השאלה שלי...
אבל לא, אבל יש פה הבדל, עומר, אני כן רוצה להעיר לו על הפעולה שרוצה. היא מתעלמת מזה. אני כן רוצה להכניס לו את זה למודעות, כי הוא לא שם לב שזה קורה. זה כמו ילד שמוצץ אצבע. ילד שמוצץ אצבע, לא שם לב שהאצבע שלו בתוך הפה.
נכון.
לכן אני כן רוצה, היא תבוא אליו, היא תגיד לו, ברקי, היד שלך על הפין, אנחנו מפסיקים, ובוא תעשה את זה. מה שהיא עושה עכשיו, אם היא רוצה להשיח את דעתו, או את כל, אבל כן להעלות את זה לרמה של מודעות.
של מודעות.
הרי, כי הרי מה, איך נגרם שינוי הרגל, שאנחנו ערים לזה, הילד, פתאום הוא ישים לב שהיד שלו במכנסיים, פתאום הוא ישים לב שהיד שלו יורדת לכיוון המכנסיים, אתה מבין?
כן, כי זה באמת קורה כאילו לא בהחלטה של...
ברור, ברור, זה בדיוק העניין, אין שם בכלל רמה של מודעות, בכלל, הוא לא שם לב.
נכון, אז זהו, אז יש לי צורת המודעות. עכשיו, רק הדבר האחרון זה, איך אני עושה, איך אני... כי בבית זה קורה רק בלילה שלפני שהוא נרדם. שמה... אין לי בעצם איזושהי פעולה תחליף לעשות, ופה אני באמת שואל אותך
אם זה... שמה אל תיתן לו, תעשה כאילו אתה לא רואה.
הבנתי.
אז א', אם פעם ביום בערב לפני השינה הוא מרגיע את עצמו לידי זה שהוא משחק לעצמו בבולבול, שיהנה. אם זה רק זה, אחד. ושתיים, בוא לא נעשה את הכל בבת אחת. בוא באמת נעזור לו... לא, בוא נעזור לו, לא להתעסק עם הפין שלו במשך כל היום, לפני שזה יגידו, ברק נוגע בבולבול כל היום, אתה מבין? לפני הדברים האלה. וגם באמת, כי אנחנו רוצים כן לייצר לו וכן לעלות למודעות שלו את הרגעים שבהם הוא רוצה בעצם להירגע ואת התחליפים שיש להירגעות. זה כן רוצים להכניס לו לרפרטואר על ידי זה שנעשה את זה.
כן,
לכן, כן. כן מהירים לו ואומרים לו, ברקי, היד שלך על הפין עכשיו, אנחנו מפסיקים את זה, ובוא, בוא איתי לפה, בוא איתי לשם, בוא איתי לזה, בוא איתי לזה.
מעולה.
לא yeah. עושים מזה סוד. אבל משאירים את זה מאוד, שומרים על כבודו של הילד.
המון, המון, המון תודה.
בבקשה,
המון
תודה. בבקשה.
רציתי להגיד משפט אחד לגבי מה שפתחת את התוכנית.
כן, אומר.
הנושא הזה של חרמות,
כן.
זה משהו שהוא בוער בי, ואני ואשתי, באמת, קודם כל אני חושב שבאמת המודעות ומה שאת אמרת להרצות להורים זה א' ב' כי באמת זה מהבית, אנחנו אישית זה פרויקט אצלנו ותמיד שהוא אומר, הוא לא חבר שלי או דברים כאלה, אנחנו תמיד מעירים לו שכולם חברים, יש כאלה שמשחקים איתם יותר, משחקים איתם פחות, וזה מתחיל מהגיל הזה וזה מתחיל ממש
נכון,
נטו מהבית.
נכון, עומר אתה יכול, נכון, נכון, ועומר אתה יכול להוסיף, יש, לזה שאתה אומר, כולם חברים, אתה יכול להגיד, יש כאלה שאוהבים יותר, ויש את אלה שאנחנו אוהבים פחות. תן לו לגיטימציה. אבל גם אלה שאנחנו לא אוהבים פחות, תמיד נשמור על כבודם. תמיד נעזור להם בעת צרה.
זה כל כך חשוב.
זה מה שאתה צריך להגיד. תן לו לגיטימיות למה שהוא מרגיש, אבל בואו נשאיר את זה במשפט של אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך. אתה מבין?
כן.
זה העניין. ותודה, תודה שאמרת. ועומר, יש לי בקשה אליך, עוד איזה שלושה שבועות, חודש, תתקשר לפה, דבר עם יאלו, תעדכן אותנו מה קרה בנושא העוננות של הבן.
בשמחה, כן, הבנתי שזה נושא נפוץ, בסדר, כן, כן. תודה רבה.
תודה.
ביי, שבת שלום,
ביי. תודה רבה. יש פה שאלה. קיבלנו בוואטסאפ איזושהי שאלה. מאיזה גיל היית נותנת לילדים לראות טלוויזיה, בהקשר של לראות חדשות, מלחמות, המראות מאוקראינה הקשים לעיכול, הפיגועים, התמונות של פצועים, והדיבור על זה די מצמרר. האם יש בכלל גיל, או שזה עניין אישי של בגרות של ילד, איך להסביר ועד כמה להעמיק? תראו, תמיד שאני חושב על הדברים האלה, ועולה לי במוח התבנית של אנחנו רוצים להגן על הילדים, אנחנו רוצים לשמור על נפשם של הילדים. אני חושבת על ילדים לפני 500 שנה, או אני חושבת על ילדים שהיום חיים באוקראינה. איך לפני 500 שנה הגנו על הילדים? מה, לא יספרו להם שתכף יבוא חמלניצקי וישחוט פה את כולם? לא ניתן להם לראות איך סבתא מתה בבית, כי הרי חיו כולם באותו חדר. או איך באוקראינה היום אפשר להגן על הילדים? כאשר נופלות שם פצצות והם לא... זה, אוקיי, וואי, אני ראיתי לא מזמן סרט, נורווק זה נקרא, לעיר הנורווגית. בהפצצות של, של הנאצים. ב-43 נדמה לי זה היה. לפני שהם הכניעו את נורווגיה המסכנים, שניסו לשמור על ניטרליות. אז יש שם, כן, זה קצת לפני דנקרק, אז היה שם ילד קטן שנפצע והכל, ואז כל פעם שנפלו פצצות, הוא אמר, אני מדמם. זאת אומרת, אבל עדיין היום אנחנו במקום שבו אנחנו אומרים, בוא נעשה את המרב לשמור על נפשם של הילדים. כי העולם הזה באמת עולם אכזר. אבל אני רוצה באותו משפט להגיד לכם, ואני לא אתעכב על זה עכשיו, בגלל שהעולם הזה אכזר, אנחנו צריכים להכין אותם גם לאכזריות, לשרוד את האכזריות של זה. שזה חרם, שזה פצצות, שזה מלחמות, שזה מראות איומים, שזה מוות, אוקיי? אבל עדיין, אני חוזרת לשאלה, מאיזה גיל? תראו, ילדי גן וילדי א' ב' לא אמורים, אם אנחנו עוד יכולים עדיין להגן וחיים באזור טוב, לא אמורים לראות מראות כאלה. לא אמורים לדעת בזמנו שהיה, יש לי חבר שבזמנו לפני כמה 3-4 שנים, ראיתי הרצאה שלו ומאז זה ככה נחקק לי בראש, הוא אמר כולם מפחדים מפורנוגרפיה, הוא אומר ויש גם פורנוגרפיה אחרת, דאעש זה גם כן סוג של פורנוגרפיה, לראות עריפת ראשים, אוקיי? זה פשוט נורא, לכן מה שיש היום בחדשות או הדברים האלה על אוקראינה הם איומים, אז אני בעד לחסוך את זה לילדים כמה שאפשר. לצד זה הם צריכים לדעת, מה שאני אמרתי מקודם גם לאבא, זה יש אנשים רעים, יש ילדים לא טובים, לא כולם אנחנו אוהבים ולא כולם אוהבים אותנו. ובכל זאת בוא נלמד איך שורדים את זה, איך עושים את זה, איך כדאי להתנהג, מה כדאי לעשות, מתי לברוח ומתי לעזור. אוקיי? גם אם אני לא אוהב אותו. אז אני, לפני אמצע יסודי, תראו, צריכים להבין את המקום של ההתפתחות הקוגניטיבית, והרגשית של ילדים. אין, ילד אפילו לא יודע, ילד חש בגיל 4 סערת רגשות, הוא לא יודע להגיד, אני מתוסכל, אני מקנה, אני שונא, אני עצוב. אוקיי? לא. הוא רק יודע סערת רגשות, ואז הוא בוכה, הוא צועק, הוא צורח, הוא נשכב. התפקיד שלנו זה לתמלל לו, למלא לו את הרגשות שלך, אתה עצוב, אתה כועס, אתה דואג. לכן, אני הייתי חושפת, לפני אמצע יסודי, לא הייתי מושיבה ילד לראות את מראות אוקראינה, או את, את המראות מאוקראינה, או את התמונות על פיצויים, על הפצועים. ברגע שהיו חדשות על מה שקרה אתמול בדיזינגוף, איך שזה קרה, נזכרתי שסובבתי שם כמה שעות קודם אתמול, ברגע שזה ישנו, חבר'ה, סגרו את הטלוויזיה. מה יקרה אם לא תשמעו דיווח ישיר מהשטח? מה? הרי התחנו לנו את זה כל היום וכל הלילה, נכון? חכו שהם ילכו לישון, תפתחו. סגרו טלוויזיה, תסתכלו בטלפון שלכם. תראו את כל הפושים שקיבלתם בינתיים, אוקיי? אז אם אתם חושבים, ברגע שאת שאלת אותי או אתה שאלתם אותי את השאלה הזאת, היא נהדרת, ואתם באיזשהו סוג של דילמה, כן, אפשר, לא, לא, התשובה היא לא, שלום. מכירים את המשפט הזה, כשיש ספק, אז אין ספק. יש ספק, אז תסגרו, שלום. אז אל תהיו ספקנים יותר, זה לא מתאים. עכשיו, אם הילדים נחשפו וכן, איך מסבירים? מסבירים את זה שיש תמיד מקומות של מלחמות בעולם. ילד יודע מה זה מלחמה, ומה זה רע, ומה זה מת. ציפור מת, הג'וק מת, סבא של מישהו מת, ילד בן שש שמע על זה יותר, אוקיי? הורים שמאבדים תינוק, זה ישנו בחיים של הילדים. ואז אומרים, זה קורה, וזה נורא עצוב. ואנחנו בינתיים יכולים, אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיד לילד, בואו בינתיים נחשוב על דברים יותר משמחים. כי זה נורא 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 עצוב. או ההורים של הילד הזה נורא עצובים באמת עכשיו. ותניחו לזה. לא צריך לחפור יותר מדי, לא צריך לסביר יותר מדי, בלב אחים לא, לידים לא יבינו. למה פוטין נלחם במי? לא יבינו. זהו יקיריי, שומעים את המוזיקה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חדשות. אני אחזור אליכם כמה דקות אחרי 11, כמובן שתישארו פה, ותמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103.
אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
103 FM, השעה 11, וכאן מיכל דליות כמדי יום שישי, בין 10-12. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, מי שאחראית על השידור, איתמר שלומוביץ', ועל הדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, ומיכל קדוש, אני היום מוקפת נשים. איזה כיף. הטלפון שלנו לעלות השידור הוא 1-900-722-103, ואתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח הודעת טקסט קצרה בוואטסאפ, 054-70-103-70, ונחזור אליכם. והנה שיחת טלפון שמחכה לי. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי, מיכל, מה שלומך?
בסדר, תודה, בסדר גמור.
נהדר, אז מדבר ערב. ואני מתקשר לגבי הבן ה... איך כולם אומרים? המיוחד, המתוק, המדהים, מפרגן קצת.
ברור, 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 השובב, האחראי, הנדיב.
במקרה הזה זה נכון, הוא שובב.
כן, אין כל כך הרבה דברים, ואנחנו בדרך כלל נדבקים על משהו אחד. בדרך כלל השובבים הם גם נדיבים, ולפעמים האחראים הם גם מצחיקים. אבל כן, אוקיי.
אמת, אמת.
כן,
אמת. אני מתקשר לגבי עניין אחד, ברוב שהוא, אני אתן רקע קטן.
כן.
הוא מאוד חברותי, ו... באמת, בכל הפרמטרים הוא מאוד מצליח. ובגלל שהוא רוצה עוד יותר להצליח, אז יש לו נקודות מסוימות שהוא נורא נורא ממהר בהן. כלומר...
בן כמה הוא רגע, ארז?
ליעדי? בן 7.
הוא בכיתה א'?
לא, כיתה ב'.
ב'.
הוא בכיתה ב'.
הוא לידך?
לא, ממש לא לידי.
אוקיי.
הוא במקום היותר חשוב, בסוני. אנחנו פשוט בחופשה כרגע.
אוי, כיף. אוקיי.
תודה. והוא נורא נורא, את יודעת, מרוב שהוא רוצה להספיק,
כן.
ולהוכיח ולהראות, אז הוא עושה את ה... בלהיות ראשון, אז הוא למשל נורא מזדרז בשיעורי בית, או במטלות בכיתה, ואז מה שקורה, בודקים, והוא טעה, והוא מתאכזב.
בטח, כי ובדרך כלל הטעויות הן שטויות, במקום מינוס הוא עושה פלוס, ובגלל שהוא לא שם לב לנקודה, אז כן, מוכר, מוכר.
ואז כשנותנים לו לעשות את זה שוב פעם, בתוספת של עוד 5 שניות שהוא חושב טיפה ומשתער, הוא עושה את זה הרבה הרבה יותר טוב ומדויק.
אוקיי.
אבל השאלה אם להעיר לו על הנושא הזה, או להניח לו וזה יסתדר עם הזמן, או איך אפשר לכוון אותו בלי שהוא ירגיש שמעבירים עליו אקסטרה ביקורת.
נכון, אז זה, כי זה, תראה, אנחנו כן צריכים, זה בדיוק המקום של החינוך. אנחנו כן צריכים וצריכות להתעכב על משהו שהיינו רוצות לחזק בילד, או משהו שהיינו רוצות לדכא בילד, אם אנחנו חושבים שזו תכונה איומה, או שרק תפריע לו בחיים. העניין הוא האם להתערב, התשובה שלי תמיד, היא בדרך כלל לא תמיד, היא בדרך כלל כן, במקרה הזה כן. העניין הוא באמת איך אנחנו עושות את זה בחוכמה, שאין בה... לילד תחושה של ביקורת, אוקיי? נכון שאפשר לא להגיב לזה, ואז הילד, זה הסגנון שלו, זה הטמפרמנט שלו, ואנחנו יודעים שברוב הפעמים שהוא יכול היה להשיג במבחנים 94, הוא ישיג רק 78, בגלל שהוא יזדרז. יכול להיות, יכול להיות. אבל אם אני במקום שבו אני אומר, בוא נשים לב לזה, בוא נראה אם אנחנו יכולים לעזור לילד עם הדבר הזה, אני הייתי מתערבת. ואני הייתי מתערבת והייתי אומרת לו, אתה יודע, יש בך משהו מאוד חכם, מאוד זריז, מאוד מבין, מאוד קולט. יש לך גם מזג, כן, טמפרמנט זה מזג, כזה של מהר מהר לעשות ולהצליח. אחלה! מה קורה? שהמזג הזה לפעמים גורם לך לא לשים לב לדברים קטנים. וזה שאתה לא שם לב לדברים הקטנים קוראים לך או להיכשל או לא להפסיד או לשבור. תן דוגמה לכל מה שאני אומרת.
okay.
לכן מדי פעם כשאמא ואני נראה את זה ונחשוב שחבל שאתה מפסיד משהו בגלל המזג המהיר הזה,
okay.
נתעכב על זה.
אוקיי,
okay.
השאלה,
כן.
סליחה שאני קוטע אותך, השאלה, בגלל זה לצורך העניין סתם, המורה המליצה עליו ללכת למבחן הזה של המחוננים, mm-hmm. הוא עשה אותו, ובשל המהירות שלו, קרה אותו דבר, ראו לציין, שכחתי לציין שהוא קצת תחרותי. אפשר לקרוא לזה לא אוהב להפסיד.
תראה, אבל הכל מתחבר ביחד.
נכון.
הכל מתחבר ביחד. שלושת הדברים האלה שאמרת, המכוננות יחד עם התחרותיות, אתה מבין, יש הבדל בין להיות הישגי לבין להיות תחרותי. והוא כבר בתחרותי. Okay. זאת אומרת, okay. מתוך המקום של הישגיות והצלחה, וסופר איי-קיו, וגם אולי איי-קיו מאוד גדול, כי אתה אומר שהוא חברותי, וזה אחלה ילד, אין ספק בכלל. אבל הוא לקח את הרצון להגיע להישגים, את הרצון ללמוד, את הרצון להצליח, כבר הפך אותו לתחרות. Okay. ואז, בגלל הטמפרמנט שלו, הוא יורה לעצמו ברגל. והוא למשל לא עבר את המבחן של המכוננים, בדיוק בגלל הדבר הזה. אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד לו, מאמי, בגלל הטמפרמנט והרצון שלך לעשות מהר, 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 ולגמור ולהיות ראשון, בעצם לא שמת לב פה לנקודה, פה לפסיק, פה לזה, פה לזה. וחבל, עכשיו לא יהיה לך יום שליפה של מכוננים. אבל, אבל להגיד לו, אבל, לא מת העולם. כן, ילד בן שבע אפשר להגיד לו, לא מת העולם. אמא ואני חושבים שביחד אנחנו נצליח אולי לעזור לך בדבר הזה, אנחנו צריכים שיתוף פעולה איתך, ואם תרצה, נעשה את זה ביחד. שזה אומר, כשאנחנו נראה אותך, עושה את המהר מהר מהר הזה, נגיד לך, ילד, לנשום. ילד, אפילו לבוא לשים לו יד על הכתף, ולהגיד לו, בוא נחליט בינינו על ברית סודית, על קוד סודי, צופן, כמו צופן דה וינצ'י, תעשו איתו מין דבר כזה. לא לעשות את זה אקדמי, לעשות את זה בהתאמה לגיל של ילד. גם לילדים אין סבלנו יותר מ-30 שניות, 40 שניות לשמוע אותנו, וכבר הם מקבלים חרשות הורית סלקטיבית. אופ, נאטמים. אז לחשוב על זה, לעשות את זה קצר וענייני, ולהגיד לו, בוא נתכנן בסוף על איזשהו קוד סודי. שאחרים, פשוט אם הם יראו את זה לא יבינו, אם אני מחטאת, דוחפת את האצבע הזאת לנחיר ימין. צחוקים, או אוקיי, או עושה מצמוצים מהירים, או שם לך יד על הכתף, או שואל אותך, בא לך אספרסו? תעשו כל מיני דברים כאלה קטנים, אבל כן תעשו את זה. ואז ברגע שאתם רואים אותו יושב ועושה שיעורים, ואתם רואים את הדבר הזה, אז אתה אומר, ברקי, בא לך אספרסו? כאלה, אתה מבין? בוא נראה אם זה עובד. ובוא נראה אם זה עובד וישנו. ואני רוצה להגיד לך משהו, ארז, גם אם לא, גם אם לא.
אוקיי.
הוא תמיד יהיה סופר אינטליגנט, וסופר רגיש, וכנראה הישגי, ואז את המחיר של זה, הוא יבין יותר מאוחר. כרגע הוא לא במקום של להבין ולהוציא מזה החלטה. החלטה בוגרת של שינוי אופן ההתנהגות. הוא לא שם, הוא ילד. כרגע יותר חשוב לו להיות ראשון. לגמור ראשון, לגמור ראשון. אחר כך פעם יהיה אולי יותר חשוב לו להשיג 98. אתה מבין?
לגמרי.
ואז כן, הרבה פעמים זה גם להשלים, אבל אני חושבת שיש מה לעשות, ותשובתי, כן, למצוא מה ולמצוא איך, ולעשות את זה בהתאמה לילד, ולעשות את זה באמת באופן מאוד מכבד, שלא ייראה כביקורת, אלא כבוא נחשוב על דרכים. יאללה, בוא, איך אפשר לעזור לך? יאללה, מה אפשר לעשות? דברים כאלה.
ננסה את זה, ואיך אומרים? אביר להניח שזה יצליח.
בהצלחה, אכן.
תודה רבה לך, וישר כוח, ותמשיכי ככה.
תודה.
מדהימה, מדהימה, מדהימה.
אני מצטערת, לא יודעת למה נצודה היום, רגע. טוב, אייל צועק לי באוזן, שקוייך, צודק. שקוייך. בהצלחה, ארז. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום מיכל, מה שלומך?
שלום וברכה, שלומי טוב.
אני לקוחה קבועה שלך, צריכה תמיד לשמוע את העצות שלך ואת החוכמת חיים המדהימה שלך.
תודה רבה, תודה, תודה.
רציתי לשאול, יש לי ילדה בחורה מתבגרת בת 18 שמיניסטית, שנמצאת בשיא העשייה שלה עכשיו בכיתה י"ב.
כן.
היא מתעסקת בהמון פרויקטים במקביל, גם במבחנים שלה, גם בתנועת נוער, גם עם החברים. אני שמחה לראות אותה פורחת ומצליחה.
נדע.
אבל אני מוטרדת מזה, כן, זו תקופה מהממת.
כן.
אני מוטרדת מזה שהיא לפעמים לוקחת הכל על עצמה. היא ילדה מאוד אחראית ומאוד פרפקציוניסטית, ואם הדברים לא מסתדרים כמו שהיא רוצה, אז מאוד קשה לה.
כשמאוד קשה לה, איך זה בא לידי פיתוי?
היא נלחצת, היא עשויה לפעמים לפקוט מתסכול.
וכשהיא נלחצת, רגע, בואי נפרק את זה. כדי לדעת איך לעזור לילדים, את צריכים להבין איך זה בא לידי ביטוי. כי את מבינה? כי אם היא נלחצת ותורקת הדלת ומסתגרת 3 שעות בחדר, זה אחרת מה שאם היא נלחצת והיא אומרת, נמאס לי מהם, כל הזמן הם עושים את זה, והיא מוציאה את זה לידך, שזה מצוין, את מבינה? לכן תלוי, נורא.
הרוב זה הסתגרות, היא כמעט ולא, זאת אומרת היא משתפת, אבל ברמה מאוד בסיסית.
כן.
אבל האחרונה זה יותר הסתגרות ופחות שיתוף, וככה דעת קצת צריך לבוא ולחפור, אני מניחה שזה חלק מסממני הגיל. אני מבחינתי...
מה זה לבוא ולחפור? מי חופר?
כאילו, אני לעודד אותה טיפה, את יודעת, לשתף ולהוציא, כי לא תמיד היא עושה את זה.
אני לא יודעת, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודעת אם המקום הזה כרגע הוא בלשתף ולהוציא, זה כן. המקום הזה יותר הוא בלראות אותה. מה שאני מתכוונת, זה בלהגיד לה, תקשיבי, אני רואה שאת מוטרדת, עם כל הפעילויות שלך ברור שמשהו עבר. תתייעצי איתי, אני באמת חושבת שיש לי מה לעזור לך. זה אחרת מה שבואי תספרי לי מה היה. זה קודם כל לבוא ולהגיד, אני רואה אותך מוטרדת. אני רואה אותך לא שקטה. אוי, נו, אם אתה עזבי, תגידי, מה? אני שגדלתי אותך 18 שנה להיות מהממת כמו שאת עכשיו, מה? אם אני רואה, אני רואה. תקשיבי, יש לי מה להציע. נסה אותי, דברי איתי.
העניין הוא, כן. הוא גם בשיתוף, כן. היא לא בגד לי, כאילו, היא תשתף כשאני אגש. העניין הוא שאני רוצה שהיא תבין שלא הכל על הכתפיים שלה. היא חלק מקבוצה, ולפעמים היא לוקחת אחריות בשביל כולם. מצד אחד אני רוצה שהיא תהיה מבוגרת אחראית ואכפתית. כן, כן. מצד שני, אני לא רוצה שכל המס הזה ייפול עליה, וזה מה שקורה כרגע.
זה מה שאת, כן, לי. כן. מה שאת רוצה בעצם זה לייצר לה איזשהו סוג של איזון.
נכון.
כן, כן.
אני רוצה שהיא תדע שעם עוד אנשים שם בצוות, היא לא לבד, לא הכל חייב ליפול עליה, היא צריכה ללמוד לשתף גם את המורים וגם את החברות, וכרגע הרוב נופל עליה, ולכן היא מגיבה ככה.
נכון, ותקשיבי, היא לא תלמד את זה מזה שאנחנו נגיד לה את זה כל הזמן. אני הייתי מציעה, בואי תכניסי את זה הביתה. תכניסי את זה הביתה, מבחינתי תמציאי סיטואציות, למשל, שבו בארוחת ערב, ובארוחת ערב את מספרת, תקשיבי, נגיד אני מנהלת חשבונות, אוקיי? אני יושבת, יש לי דוח מבוקר לשנה הקודמת של איזושהי לקוחה.
אוקיי.
המספרים מוציאים אותי מדעתי. אני יושבת שם ואני אומרת לעצמי, נכון, אני מנהלת החשבונות שלה, אבל רבק, אלוהים אדירים, יש עוד אנשים במשרד. אני לא יכולה, האמת אני גם לא רוצה לעשות הכל על עצמי, אני יודעת שיש אנשים שיודעים לתת עזרה, ואני רוצה להגיד לך, תסתכלת על הבת שלך ואת אומרת לה, ואני רוצה להגיד לך, מזל שאני יודעת לבוא, ובאתי, הלכתי למיכל, אמרתי לה, מיכל את חייבת להוריד ממני משהו, תראי מה אני עושה, את יכולה לקחת על עצמך את נובמבר, דצמבר, ולהגיד האמת, היא אמרה לי בסדר, ירדה לי אבן מהלב, מה אני אגיד לך, את רואה עכשיו פה אימא שירדה לה חצי אבן מהלב, מזל. ואז...
כאילו בעצם נתת לה דוגמה. בדיוק.
ועכשיו, היא, מכיוון שהיא חכמה, יכול להיות שתגיד, אימא, את מספרת לי את הסיפור הזה כי את רוצה וזה וזה, תגידי לה, אני לא מספרת לך כי אני רוצה, אני מספרת לך כי אני רואה את זה אצלך, וזה מחבר אותי לחיים שלי. וזה מזכיר לי דברים שאני עוברת.
הבנתי.
עכשיו, יכול להיות שזה משהו שאת תגידי לאח הצעיר שלה, או לאחות הצעירה. נגיד, אתם עומדות במטבח, את יודעת שהיא יושבת עם הראש בטלפון, הם שומעים הכל גם כשהם בטלפון. לא תמיד, אבל הם שומעים. נכון. ואז את מדברת עם הקטנה, ואת אומרת לה, אז למי פנית? ומה המורה אמרה? אז קודם כל, את מהממת שפנית למורה, כי באמת, את לא צריכה לקחת הכל על הכתפיים שלך.
הבנתי.
את מבינה מה אני עושה פה?
זה סוג של מניפולציה קטנה.
להכל מניפולציות. כל הזמן. מניפולציה זה לייצר קשרים. יש גם מניפולציות בריאותיות, את יודעת, ניתוחיות אפילו. מניפולציה זה לייצר קשר שבא אל הקשר, שעושה קשר שמקדם אותי לפתרון של מה שאני רוצה להשיג.
כאילו בעצם שהיא תגיע למסקנה עם עצמה, בלי שיחה ישירה שלי מולה. כל הזמן כאילו...
עד שהיא תגיע למסקנה, היא כך זמן. תראי, היא בת 18. היא בשיא פריחה. והתכונות שלה כרגע הכי באות לידי ביטוי. והיא תשלם עליהם מחיר, היא משלמת כבר, היא תשלם, וככל שהיא תגדכון, ותקשיב, היא תלך לצבא, היא תעזור לחברות אצלה יחד בכיתה ובמחלקה, והיא תתחיל לשלם על זה מחירים, היא תיענש בגללן, היא תיענש כי היא דיברה ועזרה להם, היא תקבל ריתוק בגלל משהו שהיא עשתה למישהי, עבור מישהי, היא תתחיל לשלם על זה מחירים.
נכון, כי היא רואה את האחר לפעמים לפני עצמה, זה בול, זה בולי.
אז תני לה, החיים ילמדו אותה. תראי, אנחנו לא רוצים להפוך אותה להיות כהת רגש, ויכול להיות שהיא תמשיך תמיד להיות אקסטרה רואה את האחר על חשבון עצמה. אבל האיזונים האלה יבואו גם ככל שהיא תתבגר, וככל שאת תתחילי לייצר כל מיני סוגים של מצבים, שזה יהיה... בנורמטיביות של האווירה של המשפחה, שזה ידובר, שכשאת יושבת עם חברות שלך, ומישהי מדברת על מישהי, ואת יודעת שהבת שלך שומעת, אפילו מבחינתי, תספרי לבת שלך, קשיבי, אני יושבת, אני יושבת יום שישי בצהריים, אנחנו יושבות עם חברות, היא מספרת לי לא יודעת על הגירושים שלה, על הבת שלה שנכנסה לחטיבה, על הבן שלה שעכשיו שהתגייס, ואני אומרת לה, ריבון העולמים, תפני לבקש עזרה, את לא יכולה לפתור הכל, את לא יכולה שהכל יהיה עלייך, אנחנו גם לא יודעות לפתור את הכל, לא סתם יש אנשי מקצוע, פה זה פסיכולוגית, פה זה רופא, פה, באמת, פה זה מסאג'יסטית, את מבינה? אני מכניסה את זה לשיח, אבל בזהירות, בחוכמה, ולא יותר מפעם ביום.
אוקיי, כאילו לא
לדחוף
יותר מדי.
לא, לא לדחוף, אז לא, אז כן. זה כמו לדחוף אצבע ולהקיא, לא. והם גם לא, היא לא טיפשה. היא לא טיפשה, ולכן אם זה יהיה מחובר, עם הזמן גם לך זה יהיה מחובר יותר טבעי, כי זה, אנחנו עטופים בזה כל הזמן. רק צריכים להחליף את הזה שאנחנו קודחים לילדים בראש, צריכים להחליף את זה בזה שאנחנו מתחילים לייצר שם מציאות שזה קיים בתוכה.
אני מבין? אם היא מרגישה שלפעמים היא מתאכזבת, שהמורים מאוכזבים ממנה, כי זה, נראה לי שזו התחושה גם, וזה לא נכון, כי היא מאוד מוערכת, איך אני מחזקת את המקום הזה?
אז א', בואי נהיה עם הרגשות שלה, כן, וזה נקודה חשובה שאמרת לי. אז א', ברגע שהיא אומרת, תקשיבי, אני ממש מרגישה שהמורים מאוכזבים ממני, תגידי לה, את יודעת מה? יש מצב. אבל אני רוצה להגיד לך בכנות, אם יש איזה מורה שמאוכזב ממך, פשוט לא מבין, לא מכיר אותך, הוא לא מכיר אותך מספיק. אני יודעת מה עשית, אני יודעת איך השתדלת, אני יודעת כמה עבדת, אני יודעת למי פנית בעניין הזה. ואני רוצה להגיד לך, אם את חשה שמישהו שהיא מאוכזבת ממך, תידעי אותה. וזה, ובאמת, מיכלי, אני רוצה להגיד לך, זה אחריותך, תידעי אותה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא מערערת ברגשות שלך, את היית שם, את הרגשת את זה. אבל אני שומעת, כשמדברים איתי, אני שומעת ממורים המון הערכה אלייך. ועכשיו תשתמשי במילים, אל לקיחת האחריות, אל הנדיבות, אל ראיית האחר, על ההשקעה, על ההתמדה. את זה, אני שומעת את זה. אז תגידי לה את זה, תפרטי את זה. יכול להיות שברגעים מסוימים את חשה תחושות אכזבה. יכול להיות, יכול להיות. אנחנו לא יכולות לשלוט על מה שאנשים ירגישו. אבל אם את חושבת שזו הרגשה לא ריאלית, לא נכונה, תקני אותם.
הבנתי. ואז היא גם בעצם לוקחת אחריות על זה מצדה.
כן, ואז גם את יכולה באיזשהו אופן לבוא ולהגיד שיש שיח אחר. את גם יכולה לבוא ולהגיד שאני לא יכולה לקבוע לאחרים איך להרגיש כלפי שום דבר, וגם לקחת לקיחת אחריות, אם את מרגישה את זה, תעשי משהו בעניין, במיוחד אם את חושבת שזה לא הוגן, וזה לא צודק.
מהמקום שלה, כן, ברור. כן. וזה גם אולי לפתח את השיח, ויש שהוא טריגר לפתוח איתם את השיח, ובעצם להציף את הרגשות שלה, זה רעיון מעולה.
כן.
זה רעיון מעולה.
נו, אני מהממת, מה לעשות? מה לעשות? אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שקורה כשיושבים ומדברים. ומכיוון שאני לא רק אשת מקצוע, אלא בגלל שאני אשת מקצוע, יכולה לשים את עצמי קצת מחוץ לעניין. בגלל זה נדמה לי, את התחלת ואמרת, בגלל זה יש לי כל מיני סוגים של תובנות, או ניסיון חיים, או דרך לעקוף בבעיה, או דרך איך לעשות את זה. אוי, מאמי, כמה עבודה זה ילדים.
כן, זה קשוח.
כמה אחריות זה קשוח. יש לך ילדה מהממת, שכן את צריכה להבין שהיא תשלם עבור זה מחירים, רק את צריכה להיות ערנית לדבר הזה.
אני מבינה. כן. אני אשים את זה עכשיו יותר דגש, כי אנחנו בפיק עכשיו.
כן.
תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה.
שבת שלום.
בהצלחה ושבת שלום. שבת שלום. יאללה, אני יוצאת לפרסומות? טוב, רק רגע, יש פה... יש פה עוד איזה אבא. שלום.
שלום.
וברכה.
מה נשמע?
טוב.
אני מניח שזה בטח משהו שדיברת עליו בעבר, אבל תמיד זה אקטואלי ורלוונטי. אתה יודע, את השבוע אני ואשתי הגענו למסקנה שלפני 20 שנה פתחנו בית מלון. ויש לנו ארבע לקוחות קבועים, שזה הילדים שלנו.
תקשיב, תשאיר את הכרטיס אשראי בבית, אם אפשר גם את המפתחות של האוטו, אתם יכולים ללכת.
זהו, נכון? גמרנו.
כן, היום זה אפילו לא הכרטיס אשראי, תן להם, זה בטלפון כבר, כולם משלמים, אני משלמת בטלפון. כן.
אתה יודע, אם זה מתבטא במין הסתם לראות טלוויזיה, ללכת להשאיר, ולהשאיר את הלכלוב, אחרי זה ללכת, וכי זה לזגור, להשאיר את האור וללכת. ואנחנו אומרים לעצמנו, מה שאנחנו עושים לא עובד. מה עושים?
אז תקשיב, אז תקשיב. אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר לעומק, ואני פה קצת נלחצת בנושא הפרסומות. חכה פה, אל תלך לאף מקום, ואתם כולכם תישארו איתנו, כי תכף אנחנו מברר מה לעשות כשהילדים שלנו חושבים שהם גרים בבית מלון, אבל הם לא. אז כמה דקות פרסומות, ותכף אני חוזרת. חזרתי, ואלה שהצטרפו עכשיו, אני רוצה רגע להתקן אתכם, אנחנו כרגע עם אבא ש... עם ארבע ילדים שבהרגשה שלו פתח בית מלון. אהלן אבא.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, איך קוראים לך?
שמי חיים.
חיים, בוא ספר מה קורה. מה קורה אצלכם במלון?
פשוט מאוד. אנחנו כבר הרבה, קודם כבר הגילאים הוא בין 10-19.5.
רגע, רגע, 10, מה? 10, 12, 16, כמה? 10?
זה 10-19.5. וזה מתבטא אם זה לצורך העניין רואים טלוויזיה, אוכלים איזה משהו, או פופקורן או משהו, משאירים. אם זה, לא נדבר על החדר כמובן, מבולגן, אוקיי? ואם זה ללכת מחדר להשאיר את האור, לצאת. ואם זה להשאיר את המגירה, לפתוח אותה וללכת. ואם זה, קיצר, זה הכיוון. ואנחנו כמובן מהירים ומהירים ואומרים ומהירים ומהירים ומטרים כבר הרבה מאוד שנים. עד שאמרנו השבוע, אולי באמת פתחנו בית מלון, איך אנחנו מתמודדים מזה? זה בטח, אנחנו לא יחידים ולא אחרונים, אבל איך עושים את זה? פשוט מאוד. כאילו שזה יקרה, שיתוף פעולה הזה שהם יבינו, יש לי פה אחריות. כשהם יהיו קטנים, אתה מרחן קצת הזה, אבל די. כאילו, די.
עכשיו, אז רגע, אז החלטנו ש... אז עשיתם משהו בנידון?
לא, מעבר לכך שאנחנו כל הזמן מהירים ומהירים ומהירים. שמי, זה לא כמו פעם, אם דומה סתם, אנחנו אוכלים בערב שבת, אז פעם היינו בעצמנו, או אני או אשתי, הם מורידים מהשולחן. כבר באמת, לא, 5 שנים אחרונות, כבר כל אחד עשה את התרונות שלה, ובאמת מורידה מהשולחן. אבל זה דברים שפה, שמה, שינינו. אבל בכללי, בהתנהלות היום יומית, הכל נשאר אותו דבר, שום דבר לא משתנה.
הבנתי, הבנתי. תראה, בעצם המסר הוא... זה כמו שיצא לי כמה פעמים להגיד בשעה וחצי האחרונות, שבעצם זה שאנחנו מדברים ומהירים ומהירים ומדברים ומבקשים ומפצירים ומאיימים ומדברים ומבקשים, לא עוזר. לא עוזר, לא עוזר. מקסימום הילדים יודעים, זה כמו שאנחנו לא עשינו מה שאמא שלי רצתה, ידענו שמקסימום היא תצעק עלינו. בסדר, צועקת, בסדר. בסוף גם מזה לא מתרגשים. אז הם צועקים. לפעמים להפך, דווקא הצעירים יותר, זה שההורים כועסים עליהם, אז הצעירים מרגישים שהם מנצחים, כי מתי אנחנו כועסות וכועסים? כשאנחנו במצב כבר של חוסר אונים, די כבר, נמאס! תפסיק לשים את האוכל פה, תיקח את הצלחת שלך מהחדר, נכון? דברים האלה. זאת אומרת, חוסר האונים שלנו גורם לנו כבר לצרוח על הילדים, אוקיי? אז יכול להיות, אז הגילאים היותר צעירים דווקא, זה לפעמים, זו לפעמים יכולה להיות אפילו הסיבה להמשיך ולעשות את זה. אבל דיבורים לא עוזרים. וצריך, אנחנו, על כל מקרה, שמעת לי, משאירים אוכל אחרי שהם ראו, לא סגרו את האור, החדר מבולגן, לא יודעת מה, מנדנדים, מדברים אליי בחוצפה, זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה, אני שולחת אותך חיים לעשות רשימה, של okay. אותם דברים שנותנים לך הרגשה של בית מלון.
Okay.
ואז, ואז לחשוב, לעשות ממש תורים על דף A4, ואז לחשוב, איך אני יכול לפעול? כי גמרנו לדבר, די לדבר, די לדבר, הם לא סופרים אתכם, הם לא סופרים אותנו, ודרך אגב, הם לא סופרים אותנו, זה התחיל מזה שאנחנו לא ספרנו את עצמנו. שמה זה מתחיל, מוויתורים, מהגנות, מנעזוב, מלא נורא, כולה צלחת, מה קרה, אפשר לחשוב, אז החולצה על הרצפה, אתה מבין, זה מתחיל מקטן.
לא, האמת היא שגם אני הגעתי עם מסקנה, הרי אם בסופו של דבר אנחנו צועקים, ובסוף מישהו מהמנקות בבית מלון מרים את זה, אז למה להתאמץ, גם ככה זה התנקה, וגם ככה זה... ככה לי
עשה
לי מחשבה, כאילו.
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אצל כל אחד מהם, אחד יודע בין כה וכה, אמא ואבא לא יעשו כלום. השני יודע בין כה וכה, אחותי תרים, כי היא תמיד הראשונה שבסוף מרימה, היא לא אוהבת שצועקים. חבר לך, כל אחד מהם יש לו כבר את ההיגיון שלו, שמאפשר לו להמשיך לחיות ככה. הם כבר, אוקיי? מה שיש כאן בעצם, זה בעצם חוסר כבוד אל הרצון של ההורים. אבל... הם לא עושים את זה במזיד, והם בוודאי גם לא עושים את זה במודע. כן, זה מין כן. סוג של הרגלים, אנחנו שחררנו, ואז בסוף לשם זה מגיע. אז אתה לכן עושה את הרשימה הזאת, ואז שואל, איך אני יכול להגיב למצב הזה? למשל, מה אני יכול לעשות כשאני רוצה להתחיל לגרום לילדים לא להשאיר את הצלחות אוכל שלהם בסלון מול הטלוויזיה? נגיד, אוקיי. אנחנו מרשים לאכול בסלון, אין לנו שום בעיה עם זה, אבל אני רוצה שהם גורמים לאכול, שיקחו את הצלחת שלהם וישימו אותה בכיור. נכון?
נכון.
זה כל מה שאני מבקשת. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לילד לעשות את זה, נכון?
נכון.
אני לא יכולה. זה בדיוק העניין. לכן אני יכולה לעשות דבר כזה. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל להגיד, תקשיבו חבר'ה, אני לא... ולהגיד לכולם ביחד, לארבעתם, אני לא יכול לגרום לכם, וכל כמה ימים משהו אחר, חדש. אני לא יכול לגרום לכם לשים את הצלחת שלכם בכיור, אחרי שאתם אוכלים מול הטלוויזיה. אבל אני אגיד לכם מה אני כן יכול לעשות, ומהיום זה מה שאימא ואני נעשית. אם אנחנו עוברים ואנחנו רואים מישהו מכם יושב ואוכל בסלון מול הטלוויזיה, אנחנו לוקחים את הצלחת שלו עם האוכל, עם הכל, ושמים אותה בכיור.
אוקיי.
ואם אתם תיקחו אותה בחזרה לסלון, אנחנו נשים אותה בחזרה לכיור. ואם אתם תיקחו אותה בחזרה לסלון, אנחנו נשים אותה בחזרה בכיור. ואם אתם תצעקו ותיקחו אותה בחזרה לסלון, אנחנו, בלי להגיד מילה, ניקח אותה בחזרה לכיור.
אוקיי.
אין ברירה, אין ברירה. מכיוון שאני לא יכול לגרום לכם לעשות את זה, אתם תלמדו שאי אפשר, אז אתם לא תאכלו בסלון. אלא אם כן. לא, לא, אז אתם לא תאכלו בסלון, זהו.
אוקיי.
ואז יבוא איזה ילד שישבה באלוהים, שהוא גומר לאכול, וכשהוא יגמור לאכול זה יהיה בכיור. ותגיד לו, אתה יודע מה? מכבד את ההבטחה שלך, אבל בודק. ואני אומרת לך שהצלחת לא תהיה בכיור. ואחרי זה אתה לא אומר מילה. בפעם הבאה אתה רואה אותו, או רואה אותה, עם אוכל אתה לוקח, אתה אומר, אני מצטער, קיבלתי הזדמנות, לא עמדת בה. תראה, זה צריך לשים אותנו, מישהו יגיד שוטר, מישהו יגיד רשע, אני, את יודע, לפעמים אני, 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 אני נמצאת בהרצאות, והורים שואלים אותי כל מיני שאלות, ואז או אומרת לי איזה אמא, או אומר לי איזה אבא, אבל נמאס לי להיות השוטר הרע, אבל די נמאס לי שבעלי כמה נותן, ואני השוטרת הרע, כן, תמיד זה. ואני אומרת לה, תשתקי ותמשיכי. מזל של הילדים שאתה שוטרת הרע, או שאתה השוטר הרע. מזלם. כי מה זה, מה ההורה אומר לעצמו השוטר הרע? זה הורה שיש לו ערכים וגבולות מאוד ברורים, והוא מיישם אותם ואוכף אותם על הילדים. זה מה שזה אומר. ואת ההורה הזה, הילדים יכבדו. כשהם קטנים הם יחסו עליו, אוף, דווקא אתה, כל הזמן אתה, למה אימא כן, למה אתה לא? אבל בואו נחכה עוד כמה שנים, את ההורה הזה הם יכבדו. אל ההורה הזה הם יבואו להתייעץ. כי זה הורה עם חוט שדרה, זה הורה מאוד ברור. ביום יום הוא מעצבן אותי. בסדר, מתי אנחנו מפחדים מזה שאתה יודעים את עצבנים עלינו? עכשיו, למשל לא סוגרים אור. לא יודעת, אני אומרת לך, תהיה מאוד יצירתי.
אוקיי.
אתה, למשל, אני לא יודעת מה, לבנות יש חדר ולבנים יש חדר, או לכל אחד מהילדים יש חדר. לא יודעת.
כן, אוקיי, אוקיי.
לכל אחד, אז אתה בא, הנה כל אחד. שוב, אתה אוסף את כולם ואתה אומר להם, תקשיבו טוב. אתם, אחד מהדברים שמאוד מפריעים לי, שאתם לא סוגרים את האור בחדר כשאתם יוצאים. עכשיו, אני אגיד פעם אחת, כי זה ברור. חשמל עולה כסף, ואני בדררתי, וכל חצי שעה עולה 5 שקלים. ואני רוצה להגיד לכם, שאני מהיום, ואני אומרת לך, אתה יכול להיות יצירתי, קופצים לי עכשיו לראש שני דברים, יש בטח שני דברים שכרגע לא קופצים לי לראש. אני מהיום מנהל חשבונאות. כל ילד, כמה זמן הוא לא נמצא בחדר? כמה חשמל זה עלה לי? ואני מתחיל להפחית לכם, בדברים שאני קונה לכם, ובדמי כיס אם הם מקבלים בכל מיני דברים כאלה. או, אתה יכול לא להגיד את זה, ולהגיד ברגע שאני רואה שילד נמצא לא בחדרו והאור פתוח, אני לוקח את הילד לחדרו שיסגור את האור. עכשיו, אתה מבין שזה מצריך, זה מצריך שתהיה, מה זה בטוח בעצמך שאתה עושה את הדבר הנכון? כי הם יעמדו על הרגליים האחוריות, חיים.
ברור.
אוי, נו, אבל אבא, בסדר, בסדר, נמאס, אבא. ויש לך פה עבודה. יש לך פה עבודה.
בעיקר גם התמדה. בוא נגיד,
נכון,
התמדה שלי.
נכון, זה 4 ילדים, זה כל היום רק להיות עסוק בדברים האלה. בגלל זה אני אומרת one at a time. אפילו אחד כל שבוע. אבל להכניס אותו ולהנהיג אותו ואז לעבור לחשמל. עכשיו, חדר מבולגן. חדר מבולגן, למשל, אני נותנת לך להחליט. בדרך כלל, חדרים של מתבגרים, הם אספקלריה בעצם לבלגן הפנימי שיש להם. הם בבלגן מאוד גדול, וככה גם נראה החדר שלהם. מעיד, ואז אתה יכול להוציא החלטה. שוב, אני לא יכול לגרום להם לסדר את החדר. לא יכול! מה שאני יכול לעשות זה כמה דברים. אחד, אני יכולה להחליט שפעם ביומיים אני נכנסת ואני מסדרת. הוא אומר לי, לא, לא תגיעי לי בדברים, לא תגיעי לי בדברים. סליחה, סליחה, סליחה. מי שקונה את הבגדים האלה זה אני. מי שמחבש ומסדר ותולה ומכניס לארון זה אני. אתה רוצה שאני גם אגיד לך שזה הרכוש שלי? אז אני אגיד לך שזה הרכוש שלי. ואני מסדר אותו. כי אחר כך, אם הכיסא גלגלים שלך עולה על זה, או אחר כך אם זה מלוכלך ואין לך לאירוע ואת רוצה חדש, זה מהכסף שלי. שאני עובד, אמא ואני עובדים כמו חמורים בשביל הדברים האלה. אז כדי לא לריב איתך ולא לעשות את הדברים האלה, אני מסדר. וגם, פשוט כדי גם לא לריב איתך, אני מסדר. לא אוהב את הבלגן הזה, מסדר. או, אתה יכול להחליט, לא בא לי לסדר. אני באופן אישי משוגעת על סדר, ואני, יום אחד באה לחדר של הבת שלי, אתה בת 14, ואני אומרת לה, אני פותחת הארון חושכות עיניי, את יודעת, את יודע, הם מושכים חולצה אחת, אז כל החולצות נמשכות, אז הם דוחפים את כולם פנימה. היא יודעת שאני אוהבת סדר, אז כל מה שהיה לרצפה, היא דוחפת לארון, כדי שאני לא יראה כשאני נכנסת לה לחדר. הנעליים, הגרביים, ההפוכות, הכל היה דחוף בפנים. חשכו עיניי. אמרתי לה, אני לא מאמינה, תראי איך הארון שלך נראה. היא מסתובבת אליי והיא אומרת לי בכזאת תמימות, אבל אמא, זה לא מפריע לי. באותו רגע אני הבנתי שזה מפריע לי. אמרתי לעצמי, אם זה מפריע לי, אמרתי לה, תגידי לי, יש לך בעיה שאני כל יום, כל יומיים שלושה אסדר לך את הארון? היא אומרת לי, לא, בבקשה. אני אומרת לך, מאותו יום ירדו 40% מהמריבות שלי עם הילדה הזאת. אבל, אם אחרת יכולה להגיד, אני לא מסדר את הארון, לא מעניין אותי, לא רוצה. אל תסדרי. אז או שתסגרי את החדר לא לראות את זה, או שתתחילי לנקוט בסנקציות. מהיום אני לא קונה שום בגד חדש, עד שאני אראה כל ערב, לפני השינה, את הבגדים של כולכם, או בסל כביסה, או מקופלים בארון. אתה יכול להחליט החלטה כזאת? אתה יכול. האם אתה רוצה כן או לא, או תוכל לעמוד בה? זה שלכם.
כן,
אתה
כן,
מבין
כן.
חיים? אבל זה יכול להיות המון דברים. המון דברים. מה עוד אני יכולה להגיד? לא יודעת.
את יודעת, אני אגיד לך משהו קטן. היינו באמת לתקופה מסוימת, אפילו גם לא מזמן, כדי שאמרנו, לא ניגע בחדר, זה חדר שלה, שיפריח, שהיא תפריח עם עצמה בתוך עצמה, וזה זה עד שהיא לא יהיה נעים לה. באמת בשלב מסוים, עבר, לא יודע, חודש וחצי, היא כזה התחילה עם התתה, למטה לרז, וזה אמרתי, למה אתה עושה? היא מסתכלת, הורידה את הלכלוף. אה, אני מסתכלת, אני לא יכולה לתת.
היא אמרה, היא אמרה.
היא אמרה, ברור, אני לא יכולה לתת, עדיין מסריח לי. טוב מאוד, הגיע הזמן. כאילו,
רגע, אבל, ומאז החדר קצת מסודר?
מדי בלוק כמו שזה, יותר טוב, אבל עדיין יש
אז, תקשיב, אז חיים, זה דבר נהדר, ואם אתם יכולים להרשות את זה לעצמכם, תעשו את זה גם עם הבן 10, תעשו את זה עם כולם. אתם יכולים לאסוף ולהגיד, חבר'ה, החדרים שלכם זה סיוט, לאמא ולי מאוד קשה עם זה, אנחנו אנשים מנקיים, אנחנו אנשים מסודרים, חוסר סדר, אומר לי המון דברים, אומר לי חוצפה, אומר לי חוסר סדר פנימי, אומר לי ערך מאוד משמעותי, שאין לכם, אני מסתכל קדימה, אני חושש מאוד מה יהיה כשתתחילו למצוא, לא למצוא דברים, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו לא רבים אתכם על זה. יש כל מיני דברים שאנחנו נתעקש עליהם מאוד, לא על נושא סידור החדר. לכן מהיום אנחנו פשוט סוגרים את הדלת של החדר שלכם בנושא הזה, או אנחנו עוברים על פני החדר ולא מהירים יותר. אבל אם כשמקבלים כזו החלטה, או גם החלטה אחרת שיש בה סנקציות וכל הדברים שנתתי לכם מקודם, כשמקבלים כזו החלטה, צריך לקבל אותה בלב שלם ולהאמין בה. כי אם אתה לא מאמין בה, וכל פעם שאתה מסתובב ורואה את הבלגן, הלב שלך עושה, איזה ילד, איזה ילדה, אני מסתכל את הדבר הזה, מתי כבר יתשים לב? אם זה עוד שם, לא יעבוד לך. כי הילדים חשים באנרגיות האלה, באמת, זה מה שאנשים קוראים לו לשחרר, באמת ובתמים, ולכן זה לא מתאים לכולם. לי זה לא היה מתאים למשל. אני לא הייתי מסוגלת לעבור ולראות את זה. לא הייתי מסוגלת. לכן לא הייתי מכניסה את עצמי לפינה הזאת מראש.
לא, בוא נאמר שבחדרים זה יותר קל לנו, כמובן במקומות הסו-קולד ציבוריים, סלון עניינים, שם באמת הקושי יותר גדול, כי זה כבר מקום ציבורי. אבל כמו שאמרת,
אז יכול להיות שאתה עובר, אתה רואה ילד אוכל בצלחת, ואתה אומר, אני לוקח למטבח, כי אני יודע שזה לא יגיע. אבל אבא, אבל לא סיימתי. אוקיי, תעמוד במטבח, תסיים. אבל לא, אבל אני באמצע סרט, תעשה פוסט, תסיים. אבל לא, אבל אני אחזיר, לא, אתה לא. כי אני כבר שנה מבקש. אני יודע שאתה לא, זה במטבח. כן. אתה מבין שאתה צריך לעמוד על זה, ולהאמין טוב. בזה שאתה צודק? בגלל זה ההחלטה של, אז מה אני עושה? אז איך אני מגיב לזה נכון מהיום? צריכה לשבת לך טוב. לא כי אני אמרתי, אלא כי היה בזה משהו נכון, ואתה מאמץ. תנחס את זה לעצמך.
אוקיי, אוקיי, מעולה, מעולה.
וצריך לשבת ולחשוב על זה ולהיות יצירתי.
מעולה.
בלי כעס. בבקשה.
תודה, תודה, תודה.
בבקשה, חיים. כל טוב, כל טוב. כן, כן, כן. חבר'ה, תקשיבו, כשהילדים יודעים שיש חדרנית, ויש מנקה, ויש מבשלת, ויש משרתים, הילדים לא יעשו את זה מעצמם. לא יעשו את זה מעצמם. אני זוכרת, אצלי הבית שלי היה מאוד פתוח, חברים של כל הבנים והבנות היו אצלי, התנחלו אצלי. ואני זוכרת את היום, שהילדים עושים בלגן, ואני אוהבת בלגנים, ולא כל הילדים מסדרים אחריהם. ואני זוכרת את היום שבו היו מלא חברים אצלנו, והם הלכו. וקראתי לאינדיאנים שלי ואמרתי, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו עכשיו מסדרים פה את כל מה שהחברים עשו, ואני רוצה אבל שתדעו שיש לי תנאי לכיף הגדול הזה, והתנאי הוא שלפני שהחברים הולכים הביתה, כי בשלב מסוימת צריכים ללכת הביתה, הם יחד איתכם מסדרים את הבית. זה לא אמורה להיות אני. ואם בפעם הבאה לא תצליחו לגרום להם לסדר, והם לא ישתפו אתכם פעולה, אני לאיזושהי תקופה לא אסכים שתזמינו חברים. עכשיו, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני אומרת ועושה, והם אמרו את זה לחברים שלהם, וברור לכם שרוב החברים גם לא נשארו, וכמעט אף אחד לא נשאר, ונרתמנו כולנו למאמץ הזה, ואני הסתכלתי על הילדים ואמרתי, חבר'ה, אין מנוס, הם לא מוזמנים, ואני אחליט מתי כן. עכשיו, הילדים אחרים מאוד אוהבו לבוא אלינו, מאוד מאוד, אני כיפית, אני נהדרת, מאוד אהבו. יכלו להיות אצלי במטבח, יכלו להיות אצלי, באמת, באמת, ואני שיחקתי והייתי מביאה דברים, ויכלו לשבת אצלי ולראות סרטים, ואני באמת, נקף. ואז היו אומרים, אמא שלי לא מרשה, כי אתם לא עזרתם לסדר. לא, אמא שלי לא מרשה, כי לא עזרתם לסדר. ברור שגם אני לא עמדתי בלחץ, גם לא התכוונתי שזה יהיה, כן, מי יודע עד מתי. לא יודעת מה, כמה ימים עברו, כמה פעמים כאלה. קצת הופעל עליי לחץ, רציתי שהם יבינו שהם צריכים להתאמץ עבור הדבר הזה. ואז אמרתי, חבר'ה, יאללה, תזמינו. אבל אתם יודעים מה התנאי שלי. ומאז, החברים של החברות של הבנות שלי והחברים של הבנים שלי היו באים ועושים אצלנו כיף חיים, ולא חשוב באיזה גיל. גם בגיל ההתבגרות. ולפני שהם יצאו, הם סדרו את מה שהם עשו. הם היו במטבח, הם אכלו בסלון, הם הורידו את הכלים שלהם, הם ישבו בחדר, הם בנו, הם עשו, הם עבדו בדבק, מה הם לא עשו? הם שמעו מוזיקה כמו משוגעים, והם סדרו אחר כך את כל התקליטים, אז היה תקליטים, אחר כך זה היה דיסקים. זה איך אנחנו מלמדים אותם. וכדי ללמוד, צריך שמשהו יקרה שם, שילמד אותם. והמשהו היקרה הזה יכול להיות חיבוק, נשיקה, מבט גאה. והמשהו שיקרה יכול להיות מה שנתתי לחיים ומה שסיפרת לכם גם עכשיו. זהו. והאם יש לי מאזין אחרון, אייל? שלום.
היי.
היי גם לך, מתוקה שחיכית בסבלנות, תודה רבה. אני איתך.
יש לנו בת מתוקה, בת 3.
אהה.
שהיא מתעוררת הרבה בלילה, ואחרי שהיא מתעוררת, אז היא מגיעה למיטה שלנו. וכאילו, לפני שאני מביאה אותה, או בעלי מביאים אותה למיטה, אז היא צורחת מאוד מאוד חזק, ויש לה אחות קטנה, בת שנה, שכאילו, אני כל כך מפחדת שהיא תעיר אותה, ואז אני צריך להתמודד עם שתיהן, שאני פשוט...
לוקחת אותה וזהו.
בואי למיטה, כן.
תקשיבי, יקרה. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. קודם כל, יש מצבים, כמו מה שתיארת לי עכשיו, שאנחנו אומרים לעצמנו, אני עוזבת את זה. הילדה, יש לה אחות קטנה, הילדה כולה בת 3, הילדה מתעוררת בלילה, אין לי כוח עכשיו להתעסק, בת כמה הקטנה?
הקטנה בת שנה.
אין לי כוח עכשיו להתעסק עם בת שנה שמתעוררת, ואני לא אצליח להרדים אותה, שאלוהים ישמור, ואז עם 2. ולכן, אני אומרת לך, ואתם צריכים לישון בלילה. הדבר הכי נורא שיכול להיות להורים צעירים זה שהם עייפים, ואז נהיים עצבנים, ואז נהיים חסרי סבלנות, ואז מפצים, ואז מרצים, ואז גוערים וכועסים באופן לא פרופורציונלי, לא מידתי. אני אומרת לך, היא קמה בלילה, תפסיקי לדבר על זה. איך שהיא מתעוררת, אל תנסי אפילו להחזיר אותה, קחי אותה ותחזרו כולכם לישון. פרצינות. אין שום נזק בילד שישן במיטת הוריו. אלא אם כן יש אנחנו מפחדים שנשים עליו יד, נחנוק אותו או משהו כזה, אבל בדרך כלל אין. אין. זה אחד הכיפים הכי גדולים שיכולים לקרות לילדים. שההורים שלהם, לישון עם במיטה של ההורים. אבל אם את אומרת לי, מיכל, אני לא רוצה, אני לא אוהבת, כבר יש לי כאבי גב, אני כן מפחדת שאני אסתובב ואני אחנוק את הילדה. אם את אומרת, אני רוצה להפסיק עם זה, אני מכירה דרך אחת שהיא מאוד אפקטיבית. והיא לישון בחדר של הילדה, של הילדות.
לשים עזרן כאילו?
כן. כן, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל, אני, אם זה הדרך, אני רוצה להקנות, קודם כל אני רוצה להחזיר לילדה את השינה הרצופה. ומה יקרה כשאת תשני למטה על המזרון? היא תתעורר והיא תראה אותך. אולי תרד למזרון שלך, תחזירי אותה, תגידי לה, לא, 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 אמא כאן, אמא כאן, אמא שומרת, אמא שומרת. ואז יעברו כמה לילות שהיא תתעורר ותראה אותך, היא תתעורר ותראה אותך, היא תתעורר ותראה אותך, היא תתעורר ותראה אותך, עם הזמן היא תפסיק להתעורר. ואז קודם כל, אחרי איזה שבוע נגיד, החזרנו לילדה את שנת לילה. צריכים לחכות לפחות עוד שבוע. שאני יודעת שהילדה ישנה לילה שלם. ועכשיו את יכולה להרשות לעצמך לא ללכת לישון אצלה בכלל. או רק להירדם שם, לתת לה לישון ולצב. ואז בואי נראה איך זה עובר. כי יכול להיות שתקום בבוקר ותראה שאת לא שם. וישר תעשה, או שתעשה רגרסיה, או שתבכה ותגיד, אמא, למה את לא פה? אז את יכולה להגיד, לקמתי לעשות פיפי וראיתי את אבא, הוא היה נורא לבד. אז כל הלילה הייתי פה, אז באתי להיות איתך קצת. וכל אלה שאומרים לו, מסקרים לילדים, יאללה, אין לי כוח כבר לענות את הדברים האלה. אז זה שטויות אלה, בחייכם. ילדים צריכים לשמוע מה שילדים צריכים לשמוע, והבריאות הנפשית שלהם יותר חשובה לי מאשר לסנגר על האמת. אני מסנגרת על הילדים ולא על האמת. ואז, זה יכול להיות. אבל אז יכול להיות שתהיה רגרסיה, אז לחזור לישון.
אבל איך אפשר לא להתעצבן? כאילו, לפעמים לא בא להביא אותה לחדר, והיא פשוט, היא תצרח כאילו.
ברור שהיא תצרח. איך אפשר לא? מה זה הצרח?
לא כאילו להיות רגועים,
אבל יקירה, אני אגיד לך איך. הרי מה זה בכי או צרחות? מה זה הצרחות האלה והבכי הזה? בעצם היא אומרת, אני אגרום לך לבוא, להוציא אותי מפה. וזה מה שהיא עושה. זה הכל, זאת שפה. בכי, צעקות, לשכוב על הרצפה, זאת שפה. זאת הדרך שלה לקופף לך את היד. עכשיו, היום, למה את כועסת בעצם ומתעצבנת? כי את רוצה את שיתוף הפעולה שלך. יקירה, אהובה, היא לא תשתף איתך פעולה. היא בת 3. היא רוצה את אמא שלה. היא מקנה באחותה. אולי הכל התחיל מחלום מפחיד. לא יודעת, לא חשוב בכלל. מה יש לי להתעצבן על ילדה בת 3 שרוצה את חברתי? במיוחד שהיא מקנה באחותה. זה מה שאת צריכה להגיד לעצמך. ברור שלא תשתף איתך פעולה. מכיוון שאת מבינה שהיא רק בת 3 והיא מקנה באחותה, והיא כל כך רוצה אותך, ברגע שתביני את זה, את גם תביני שלא תשתף איתך פעולה. ואז זה גם לא יחיס אותך, כי הלב שלך עם הילדה הקטנה הזאת בסוס חייך. ואז את תחליטי איך לפעול. או ישר לקחת אותה, או לישון שם בחדר. אני לא יודעת מה, או, את מבינה? אין, אני לא מכירה דרכים אחרות. או לתת לה לצרוח, ואז הקטנה תתעורר, ואז הלך עלינו. אבל גם כן, זה 3-4 לילות. אפשר לעשות את זה בחופשת פסח, כשלא הולכים לעבודה, בכל המועד.
כן.
אבל להתכונן לזה, ולהתכונן לזה,
לא להתחיל ולשגע אותה.
ממש. ולא להתכונן לזה מתוך ה-wishful thinking שלי. טוב, היא תבין, אז היא, מה פתאום? היא לא, היא תלחם כל עוד נפשה בה. לגרום לך לעשות מה שהיא רוצה. תראי איזה ידה חזקה יש לך. וחכמה. כי היא יודעת איפה את נשברת. היא לא מבינה אולי למה, אבל היא יודעת שאת נשברת. וזה כל מה שהיא רוצה, להיכנס למיטה שלך. לקבל את אימא באופן אינטימי.
כן. ועוד שאלה אחרונה, אם אפשר, היא לוקחת אגודל, כאילו היא מוצאת את אצבע. אני כבר עוד מעט בת 3, ויש לה סמיכי גם, שזה כאילו ביחד עם זה.
כן.
איך כאילו אפשר?
אוי, מציצת, מהרגע הראשון, וואי, מציצת אצבע זה סיפור. תקשיבי, זה קשה, זה קשה. מאוד קשה לגרום לילדים להיגמל ממציצת אצבע, הרבה יותר קל, לא הרבה יותר קל, יותר פשוט זה מוצץ, שפשוט מעלימים אותו ואז עוטפים את הילדים כמה לילות עד שהם מתרגלים אחרת. זה אחר, זה קשה. אני, זה צריך להיות הדרגתי. קודם כל הייתי מצפה מהגננת שתעזור לך, שנכנסים לגן, שמים את הסמיכי ואת המוצץ במגירה.
אין הסמיכי, אין המוצץ.
זה אגודל,
בבית, אגודל, כן.
תשמעי, זה להגיד למתוקה, לפעמים את מוצצת אצבע, וכשאני אראה אותך שאת הולכת עם אצבע בפה, אני אוציא לך, כי אני לא רוצה שהאצבע שלך תקלקל לך את השיניים פה למעלה. ומאותו רגע אין מה לדבר על זה, את עוברת לידה ואת רואה שעם האצבע בפה, תוציא.
פשוט מעשים, בלי לדבר.
פשוט תוציא. אם את רוצה, תני לה אולי משהו אחר ביד במקום. כדור נמאך, או כל מיני דברים, תני לה עם משהו להתעסק. מבינה?
וגם את הסמיכי לקחת? הידה,
מה?
גם את הסמיכי לקחת בהדרגתיות?
לא, את הסמיכי עזבי.
אבל זה ביחד, זה מגיע ביחד כאילו.
אז כן, אז להגיד לבוא עם המתני לאמא, נעשה דברים אחרים, תקחי את זה ממנה. והיא תגיד, אני לא רוצה, תגידי לה, אני יודעת שאת לא רוצה מתוקה, אבל אנחנו הולכות עכשיו לעשות דברים אחרים, בואי ניתן לידיים שלך לעשות דברים אחרים. ואת תצטרכי להסיק אותה, זה עבודה.
כן, אוקיי, תודה.
בבקשה, בהצלחה, בהצלחה. שבת שלום, ביי ביי. זהו, אתם שומעים את המוזיקה. תודה רבה לאייל פרנק, תודה רבה לתמר שלומוביץ', תודה רבה לרעות מתתיהו, ועוד תודה גם למיכל קדוש. תודה רבה לכם על האמון, על הפנייה, על זה שאתם מתקשרות ומתקשרים כל יום שישי מחדש. זהו, תישארו כאן כמובן, כי זאת התחנה להישאר בה. אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, ואחרי זה רבקה מיכאלי. אז שבת שלום לכולכם, כל טוב. אתם ואני ניפגש כאן בשמע בשבוע הבא.